ברוכים הבאים לפרק 118, נדמה לי, אני די בטוח, נכון לויטל?
18 זה חי, אז זה טוב.
אז 118 זה עוד יותר טוב.
אז זה חי 100.
חי 100. אנחנו, תקשיבו, המסע ומתן עם נותני החסות שהוא מתקיים, זה לא בולשיט, הוא באמת מתקיים. ויש דרישות ויש מסע ומתן, זה ממש כמו מסע ומתן של רכישת בלם מאוד יקר, ב-74 מיליון לירות סטרלינג, נגיד וירג'יל ון דייק כזה, אתה יודע, לקח איזה חצי שנה עד שהם יגיעו לסיכום, אפילו יותר.
גם לריאל מדריד קשה למצוא את המתאים לה, אתה יודע.
למרות שאני לא חושב שם כל כך מחפשים, אבל זה כבר משהו אחר. בכל מקרה, בזמן הזה, את החסות שלנו אנחנו תורמים לתנו לחיות לחיות. השבוע עלה איזשהו פוסט מזעזע על פגיעה בכלבים, אין צורך לפרט אותו, אבל תראו, יש כלבים משוטטים, יש כלבים שאין להם בית, יש כלבים שנולדו עכשיו, קחו כלב, תלכו איתו, תעשו איתו טיול, תקשיבו לפודקאסטים בזמן שאתם עושים את הטיול, יש הרבה פודקאסטים טובים, אחד מהמואזנים ביותר בעברית, דרך אגב, הוא בכל יום נתון, עם עמית לוינטל, והיום עם אדם רוזנטל, רוקר טרוני, אנליסט, עובד עם זיו לאבי, חברנו, חבר הפוד, אוהד הפועל פתח תקווה, מה עוד אתה עושה? אתה עושה הרבה דברים, דבר איתי.
כן, אז אני עושה לא מעט אנליזה של כדורגל, גם הליגת העל, גם הליגות בחול, וחוץ מזה אני בלוגר בזווית בצורה די קבועה, מתעסק הרבה גם בדברים שהם יותר תחביבים כמו פנטזי ומנג'ר, וגם בכדורגל אמיתי במרכאות.
כשנגיע למנצ'סטר יונייטד נדבר קצת על פנטזי והשחקנים שלהם.
ואנחנו גם צריכים לדבר על XG, כי יש לו קטע שלם על XG, אבל בכל מקרה, אם כבר אנחנו במנצ'סטר, אני אספר לכם סיפור. הייתי, דיברתי השבוע, אני עושה כתבה לבלייזר על יורגן קלופ, אחיך הגדול, לבנטל. ודיברתי עם רפאל הונינגשטיין, חברנו היהודי שכותב ב-ESPN וכותב בהרבה מקומות, הוא גם כן עושה פודקאסטים וכו', והוא כתב את הספר Bring the Noise על יורגן קלופ, והוא אומר לי את הדברים הבאים ביחס לאפרופו מנצ'סטר יונייטד לז'וזה מוריניו. לז'וזה מוריניו יש מערכת יחסים מאוד, נגיד את זה, משונה עם יורגן קלופ, כי הוא לא היה יריב בעצם, הוא כשהוא היה בדורטמונד והוא היה בריאל מדריד, אבל קלופ נתן לו בראש.
חבייה של לבנדובסקי שם.
כן, ובכלל, אתה יודע, ומורים מוצא זה מאוד קשה לנצח את קלופ, ואתה יודע, קלופ מוצא ממנו את הזה. עכשיו, מה עושה מוריניו בזמן האחרון? למרות שיש לו מלא בעיות בבית, הוא כל הזמן אומר, תראו את ליברפול, הם מוציאו מלא כסף, הם קנו את כולם, הם רוצים לקנות את התואר, כאילו, הוא אומר את זה. וקלופ לא עונה. אז כששאלתי את הונינגשטיין, מה זה אומר, כאילו, אז הונינגשטיין אומר שזה טכניקה של קלופ. הוא פשוט משגע את מוריניו עוד יותר, וזה מה שהוא אומר לי. ברור שעכשיו קלופ הוא האויב מבחינת מוריניו, אויב נוח יותר מאשר פופ גורדיולה, שפופ גורדיולה פשוט לא מפסיק לנצח. זה כביכול, אומר לי הונינגשטיין. מוריניו רגיל להתנהג כמו בריון ליריבים, אבל קלופ הוא לא כזה שניתן להתברגן אליו. שואלים אותו לגבי מוריניו, והוא פשוט נותן חיוך מגוואט ושותק בנושא. הדברים של מוריניו פשוט לא משפיעים עליו, וזה משגע עוד יותר את מוריניו. אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על המצב במנצ'סטר יונייטד, כביכול לא אמור להיות אסון, כן? אוקיי, הם ניצחו את לסטר, הפסידו לברייטון, בסדר, יש להם סגל טוב, מקום שני, הולך להיות ליגת האלופות, אבל אין שם אווירה כזאת של איכס ופאסיב אגרסיב, ומלחמת, לא מלחמת מילים, מלחמת לא מילים, הוא אומר, אם אני אדבר, אז אני יפטרו אותי, אם אני אדבר, יכנסו אותי, אד וודוורד, אתה יודע, כאילו כביכול, לא רוצה לפטר את מוריניו, כן רוצה לפטר את מוריניו, כל מיני כאלה. וכשאתה מסתכל על ליברפול, שכביכול הגיעו מקום רביעי, ואתה יודע, הוציאו הרבה כסף, ואמור להיות הרבה לחץ, כל האווירה שם היא כאילו שמחה ומאושרת, וכן, אנחנו הולכים על זה, וכן, ליגת האלופות והאליפות זה לחץ שאנחנו רוצים, וכו וכו וכו. זה רק מראה, אתה יודע, את הסגנון מנהיגות של קלופ, ואת הסגנון מנהיגות של מוריניו.
אני חושב שבכלל כל הקיץ הזה, ליברפול ויונייטד לא רק שתי היריבות השונות הגדולות, גם אולי שתי הקבוצות שהתנהלו בצורה הכי מנוגדת. ליברפול סגרה את כל העברות שלה מוקדם, אני חושב 19 ביולי היה אליסון, היה העברה האחרונה שלה, בזמן שיונייטד כל הקיץ מוריניו מנסה להביא עד הרגע האחרון שחרון העברות, ולא ברור לך בדיוק מי יבוא ומה יבוא, ועולים שמות, ויש איזה דיסקורד, כן, אין הרמוניה במועדון. יש הרבה שינויים, הרבה הבדלים בין המועדונים, בין איך שהם מתנהלים, ולמעלה יש דמיון, כי שתי קבוצות, תראה את השחקנים של ליברפול, מה קלופ מוציא, כשעל המגרש יש לו את אנדי רוברטסון, את ג'וי גומז, זאת אומרת, זה לא שהוא קנה את כל ה-11 והביא את הסטארים שלו,
הוא לא קנה את כולם, הוא פשוט קנה קניות מאוד מאוד מדויקות.
כן, אתה אומר קניות מדויקות, מוריניו אמר, הוא היה עסוק בקיץ זה להחליף שני בלמים שהולכתם לפני שנה, זאת אומרת בדיוק ההפך, וכל זה כמובן, והתחושות וההתבטאויות של מוריניו מוסיף לרוב, ובעיקר הדרך, תראה, זה לא היה הפסד, אפשר להפסיד, הבעיה זה הסגנון של מוריניו, שבגלל שאין בו את האלמנט הנוסף של בידור, של הנאה התקפי, אם היו משחקים התקפי וחוטפים, היו יורדים על ההגנה. אבל כשאתה משחק בשיטה, בדרך של מוריניו, זה דרך שהיא רק לתוצאות. אתה לא יכול אתה יודע מה? ראש בראש ליברפול לא ניצחה את יונייטד בליגה מ-2014. אוקיי? בשלושה מפגשים של מוריניו איתם, הוא ניצח אחד ושלושה טקו. אבל אם תזכר ספציפית בטקוים האלה, איך הוא בא לחנות את האוטובוס וזה, אז זה מעורר בך קצת.
זה בדיוק העניין עם מוריניו. כאילו, כל הקריירה שלה היה מאוד פרגמטי ומאוד כדורגל שהוא משיג את התוצאה שהוא צריך, וזה בדיוק העניין. ברגע שזה לא משיג את התוצאה, זה מוביל לאסון, ופה הוא נכנס באמת לפלונטר. כאילו, הוא נכנס גם עם ההנהלה וגם עם הכוכב הכי גדול שלו, וזה דווקא בסיטואציה שהייתה אמורה להיות המקום שממנו עולים. פוגבה חוזר, גביע העולם, בתור אלוף עולם, בתור מישהו שהראה מנהיגות, גם היה הרבה סרטונים על ההתנהלות של פוגבה בנבחרת, המנהיגות האמיתית.
את הסרט של TF1, כן.
בדיוק, ומראים, הנה, הוא כן מסוגל להיות זה שמושך, וזה שמראים את הדברים למעלה, ואז הוא חוזר ליונייטד ורואים את הדיסוננס, רואים איך מאמן שלא בונה אותו, הוא נובל, והוא עוד פעם על המגרש מאשימים אותו בחוסר מנהיגות. פתאום פול סקולס נכנס איתו לביף הזה, וריולה מצטרף, וזה הרבה משולשים כאלה של...
במקום משולשים של מסירות, יש משולשים של קרבות. שאגב, ברונו מנוטי, לא ברונו, מנוטי, סזר מנוטי של נבחרת ארגנטינה, בזמנו, לאלופה לעולם ב-1978, הוא אמר, וזה משפט נכון, היסטורי, לתמיד, אם כל מה שחשוב זה הניצחון, אז מה יקרה לך אם לא תנצח? כלומר, כדורגל הוא הרבה יותר מעבר לניצחון, הוא עניין של ערכים, הוא עניין של הנאה, הוא עניין של קולקטיב, ועבודה משותפת ביחד, ואם אתה לא מנצח, וכל מה שאתה רוצה זה לנצח, עין ערך מוריניו, שברגע שאתה לא תנצח, הרי תמיד יהיה קטע שאתה לא תנצח בו, הכל קורס. כלומר, אין לך שום דבר להאחז בו. ואני חושב שקלופ יודע את זה, מוריניו לא יודע את זה, ובגלל זה קלופ הוא מנהיג יותר יעיל מאשר מוריניו, למרות שלמוריניו יש יותר תארים.
אבל תראה, זה מאוד שונה, כי מוריניו זה מאמן שתמיד ללכת למועדונים הכי גדולים, הכי תובעניים, שאי אפשר להפסיד. אצל קלופ, כל קבוצה שלו היא אנדרדוג. היא גם דורטמונד, גם מיינס כמובן.
אבל הוא משפר כל קבוצה.
נכון, אבל הוא מתחיל תמיד ממקום, בליברפול אומנה זה אחרי ברנדן רוג'ר, שכן היה לו את ההישג, את הסגנות המרשימה, אבל עדיין הוא מגיע תמיד למועדונים בבנייה, ובדורטמונד הוא היה 7 שנים, ורק בעונה השלישית בעצם, אתה יודע, הוא באמת סוף סוף השתלט על הליגה, אפשר להגיד. אני חושב שיורגן קלופ זה דמות ש... קודם כל, העניין עם מאמנים, יש מאמנים שאתה קודם כל רוצה לראות את הכדורגל שלהם, ומוריניו הוא מאמן שהשואו הוא מחוץ למגרש.
כן.
וזה מה לעשות, פחות מוכר.
רוזנטל, יש עניין עם תחייה, כן? ראינו אותו במונדיאל, היה מזוויע, הוא עצר עצירה אחת, נגד לסטר הוא נתן יותר עצירות במחצית הראשונה מאשר כל המונדיאל, אבל הוא עדיין ספג, וכשמסתכלים על השישה משחקים האחרונים שלו, 10 מתוך 14 ביתות הפכו לשער. עכשיו, מה, כאילו, זה בעיה של, של, של תחייה, זה בעיה של ההגנה, זה, זה בעיה, מה קורה שם?
אני חושב, בסופו של דבר, תכף, זה פשוט בעיה של מספרים קטנים, זה יותר מכל דבר.
כן.
כי דחייה הוא עדיין השוט סטופר כנראה הכי טוב בעולם, וגם, עונה שעברה, דווקא אפשר להסתכל על זה בדיוק הפוך, כולם אמרו, מתי זה יתאזן לצד השני, הוא היה באחוז הצירות מטורף, ואם מסתכלים על מדדים מתקדמים של שוערים, שזה...
XG.
כן, לא XG דווקא, אלא פוסט שוט, XG, כן. שזה ממש ניתוח של לאן הביתה הלכה והעוצמה ודברים כאלה, אז דחייה ממש השיג ליונייטד יותר מ-10 נקודות במהלך העונה, לדעתי אפילו יותר
מ-15,
שזה מספרים שאין להם משהו שקרוב אליהם אפילו בליגה.
לפי דעתי הכי קרוב זה יאן אובלק מאטלטיקו.
כן, אובלק ב-11, זה, זה בערך הסדר גודל, אבל באמת זה, זה קצת, זה, זה משחק של מספרים קטנים, אז דברים קצת מתאזנים.
אז בואו שנייה, נלך למשחקים, מספרים קטנים. תראה, בשנה שעברה, Manchester United לפי ה-XG, כלומר לפי כמות המצבים שהגיעו נגדה, אתה תסביר מה זה XG עוד מעט, אבל כאילו הקוראים שלנו והמאזינים שלנו אמורים לדעת מה זה XG, אנחנו מדברים על זה לא מעט, אבל בכל מקרה אנחנו ראינו
Expected goals.
כן, Manchester United לא הייתה אמורה להיות במקום שני, ליברפול הייתה אמורה להיות במקום שני לפי ה-XG, לפי המצבים שהם הגיעו אליהם מבחינת איכות וכמה שהם כבשו, כמה שהגיעו נגדם וכו'. כשאנחנו מסתכלים, ויש לי פה נתון מאינפוגול, מחברת אימורים שמתעסקת הרבה ב-XG, אז ה-XG של Manchester City כרגע זה 6.78, כלומר הם אחרי שני משחקים, ליברפול ב-5.68, טוטנהאם ב-5.77, ואז יש דרופ אוף, צ'לסי 3.1, ארסנל 3.2, מנצ'סטר יונייטד 1.67, ויותר מזה ה-XG against, כלומר כמה שערים היו אמורים לכבוש נגדך, אז ליברפול במצב הכי טוב 0.86.
בסך הכל ליברפול אני חושב פרש שערים,
לא,
או סיטי זה דומה מאוד,
כן, סיטי יותר בגלל שזה, סיטי ב-1.49, טוטנהאם 2.62, צ'לסי 3.21, ארסנל 3.82 ומנצ'סטר יונייטד 2.47, שהיא במינוס 0.85 XG, שזה יותר מצ'לסי, ארסנל, בטח לטוטנהאם, ליברפול ומנצ'סטר סיטי. אז בוא תן הסבר קצר על ה-XG ואז תספר לי את ה... יש לך...
סבבה. אז אוקיי, אז XG זה באמת, זה expected goals, זה מדד שהוא במרכאות אפשר להגיד מתקדם, הוא מהתחום של... של machine learning במהות שלו טכנולוגית, לא שזה כזה קריטי, אבל במהות מה שהוא אומר זה לנסות להבין ניתוח של ביתה, אנחנו רגילים לראות סטטיסטיקות של ביתות, סוף המשחק, כמה ביתות לפה ולפה, האמירה היא, אוקיי, כמות הביתות זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה בעצם איכות המצב, ובאמת גם האמת השם expected goals הוא קצת מטעה, אם הייתי בוחר מחדש בעברית, הייתי אומר איכות הביתות, אחוז...
להסביר את זה, כמה היו אמורים להפקיע.
כן, אז בסופו של דבר, expected goals, לכל בעיטה, בסופו של דבר, מה שיוצא מהמדד הוא מספר בין 0 ל-1, שאמור לבטא את הסיכוי של הבעיטה להיות שער. כלומר, אם מצב הוא 0.8, זה הציון שלו, אז כביכול הסיכוי לשער מהמקום שהבעיטה ניבטה הוא 80%, המצב היחידי בכדורגל שמגיע למספרים כאלה הוא פנדל. ובעצם יש כל מיני דברים שמשפיעים על הציון הזה. דברים שמשפיעים בדרך כלל הם מיקום הבעיטה, איך נלקחה הבעיטה, כלומר האם זה רגל, ראש וכו, איך נוצר המצב, כלומר האם זה בהתקפה מתפרצת או התקפה מסודרת או מצב נייח, מאיפה הגיעה המסירה, אם זה מהצד או מהאמצע, זה דברים שמשפיעים.
איך זה נחת על הרגל, איזה רגל זה הגיע, כמה שחקנים היו.
אז יש דברים שהם יותר בסיסיים, שיהיה בכל מודל, וזה גם משהו שצריך להבין, כלומר, expected goals של שתי חברות שונות יכול להוביל לציון שונה, בגלל שהוא מסתכל על מדדים שונים, כלומר, אינפוגול יכול להגיד שציון של ביתה הוא 0.5, בזמן שסטאצבום או קליניתוח אחר יגיד ציון אחר, בגלל שהוא מסתכל על דברים שונים. לא לכולם יש את אותם נתונים, לא כולם הגיעו למסקנה שהמדד הזה הוא הנכון, אבל בסופו של דבר הניסיון הוא להגיד מה היה אמור להיות הסיכוי שהביתה הזאת יישאר, אני חייב להגיד, כאילו צריך להיזהר עם זה, כאילו יש אנשים שאומרים שזה, או כאילו תיאור, בתור כלי תיאור משחק, זה במרכאות מי הגיע לו לנצח, אני קצת פחות מתחבר לזה, זה כלי שהוא יותר...
זה בדיעבד, כי אתה לא מלא, אתה צריך לנתח כמובן באיזה שלב גם היו המצבים.
זה כדורגל הוא משחק שבסופו של דבר כשמסתכלים בנתונים מאוד חשוב הקונטקסט, כי... להסתכל רק על איך המשחק היה לאורך 90 דקות ואיך הבעיטות ניבטו, בלי להבין מה הייתה התוצאה במהלך המשחק, ואיך היה משתנה המשחק אם הבעיטה הזאת שהיה בסיכוי גבוה הייתה נכנסת, למשל המשחק של ארסנל נגד צ'לסי השבוע וההחטאה של אובמיאנג בשלב מוקדם, המשחק אין ספק שהיה מתפתח בצורה שונה לגמרי אם הכדור הזה שהוא היה בסיכוי גבוה היה נכנס, ולכן...
כמה אקס ג'י הייתה להחטאה הזאת?
אני יכול לבדוק, אני לא זוכר.
של אובמיאנג, זה
איפה... ארסנל הובילו באקס ג'י במחצית, 2-1, 0.8 לפי דעתי.
לא, אני שואל, ספציפית הביתה הזאת שאובמיאנג הכתיב...
לא, אז זה אומר שכאילו זה היה מאוד גבוה, כי לא מגיעים במחצית בדרך כלל לשני שערים. אגב, ארסנל כבשה שני שערים במחצית הראשונה נגד צ'לסי, שזה יותר מאשר כל שיש את המפגשים האחרים לפני, שזה קצת אמור לעודד אופטימיות בקרב אוהדי הקבוצה הלונדונית באדום. מה דעתך?
אני אחזור עם התשובה, זה 0.5, זה ממש מצב ממש גבוה של 50%.
אגב, היה לנו ממש משחק דגל ל-XG, תספר לנו עליו.
כן, אוקיי, אז בסוף שבוע היה משחק של בטיס נגד לבנטה בליגה הספרדית, משחק שאם מסתכלים על המדדים הרגילים שאנחנו רגילים לראות מסך בסוף משחק, 77% החזקה בכדור לבטיס, 22.6 בביתות, והתוצאה הייתה 3-0 ללבנטה. וברגע שאתה מסתכל דווקא על מדד ה-XG ועל מפת הבעיטות בסופו של דבר, שזה מה ש-XG יודע לייצר, אז המצב היה 2.6XG ללבנטה מול 1.04 לבטיס. כלומר, בטיס בעטו 22 בעיטות שהובילו סך הכל ל-XG של 1, כלומר, הרבה בעיטות מאוד לא טובות, לעומת מעט בעיטות, 6 בעיטות שהובילו 2.6, כל מצב... הוא מהמקום שבו צריך לבעוט
כשמשחקים על מתפרצות זה קורה
או אחר כך יש לי שאלות על המתפרצות שלך
אבל אם אנחנו מדברים על XG אז בואו נתייחס לעונה שעברה שסלח קבע 7 שערים בעצם יותר מהמצופה ומחרז גם היה מאוד גבוה בגלל בעיטות מחוץ לרחבה נדמה לי 5 יותר מהמצופה כמו בערך קיין ואגוארו וסלח אני חושב אנחנו ראינו אותו גם מחמיץ משחק שלו מול פלס היה לו מהתחתות. עכשיו, עונה שעברה הייתה מדהימה. אם אתה עוקב אחרי סלח, אני ברומא ולפני כן, הוא לא היה פינישר מצוין, הוא היה מחטיא לו מעט מצבים, הוא גם בגלל שהוא היה מתופקד יותר כשחקן אגב כמובן, אבל לא, לא רק זה, בכלל הוא היה חד בצורה חריגה עונה שעברה, שאתה מצפה שזה יתיישר העונה, וקצת ירדו לו המספרים.
אני מסכים איתך, זה חלק ממה של... אם מסתכלים על זה בכמויות יותר גדולות, אז XG באמת... שואף להתיישר לאורך זמן. כלומר, שחקנים שיש להם עונה חריגה או תקופה חריגה מבחינת כמות השערים, בדרך כלל תהיה איזושהי רגרסיה לממוצע לכיוון XG. עדיין, כן יש שחקנים שהם באופן קונסיסטנטי מעל ה-XG שלהם. סלח, אני לא בטוח שהוא שחקן כזה, אני חושב שזה יותר קשור לסוג מצבים שהוא לקח. סלח זה שחקן שיש לו בדרך כלל אפשר להגיד שתי סוגי בעיטות, או מצב שהוא כמעט טפין מאוד קרוב, או בעיטה שהיא מסף הרחבה לפינה הרחוקה, שזה XG מאוד נמוך. אז כשמשלבים את שני הדברים האלה, יוצא XG שהוא יודע לבעוט את הבעיטות האלה הרחוקות, והוא בועט מצבים יחסית נוחים, אז השילוב שמוביל לאיזשהו פער לטובתו בנושא הזה. אבל...
אחד מהדברים היפים שאני ראיתי, אוקיי, קודם כל בפרמייר ליג ובאנגליה בכלל, מתכנים, עושים את התכנון של הבעיטות, ואפשר לראות את זה גם במנצ'סטר סיטי וגם בליברפול, כדי להביא את הקבוצה ל-XG הכי טוב לשחקן המסוים, כי יש שחקנים, כמו בכדורסל, אתה יודע, מישהו קולע מהפינה, תמיד, תנו לו את הכדור לשם, אנחנו נבנה את התרגילים לשם.
לבלטה.
לבלטה. אז רואים בניתוח המתקדם, ואנליסטים עושים את זה, אומרים, תקשיב, הוא סלח, הוא טוב מהבלטה הזאת. נכון, זה אולי XG נמוך עבור שחקן אחד, אבל זה XG גבוה, כמו שאדם אמר לשחקן אחר, שהוא יכול, הוא יכול, מהבלטה הזאת, הוא יכול לבעוט ויש לו את היכולת הזאת.
דוגמה מאוד טובה לזה מהעונה שעברה, ומעניין איך זה התפתח העונה, ריאד מחרז הוא שחקן שרוב הביטות שלו הם כביכול לבן אדם, לשחקן הממוצע מ-XG מאוד נמוך, ויש לו באמת את היכולת לבעוט לפינה הרחוקה, מקצה הרחבה בפינה, זה משהו שהוא עושה, זה הטריידמרק שלו, ויהיה מאוד מעניין לראות האם אם שמים לב לאורך זמן שחקנים של סיטי, ה-XG שלהם הוא מאוד גבוה, התקפי, יהיה מעניין להיות, אם יהיה לו סוג של עונת סלח של שילוב בין שני הדברים.
וכמובן צריך להגיד שכל מסינישה מיכאלוביץ', אתה זוכר אותו עם הרגל שמאל שלו בועט מחוץ לרחבה, זה צריך להגיד שספציפית לשחקן מסוים, בעיטה מרחוק, יכולה להניב כמובן, בהתאם לעוצמת הבעיטה ביכולת.
זה שחקן בסיטואציה מסוימת, כי למשל בסדרה של מנצ'סטר סיטי של אמזון, ראית את זה?
לא, ראיתי פרק אחד, אני צריך עוד לשנה שלים.
ראיתי פרק את זה? זה לא חובה, אוקיי, יש לי הרבה, יש לי הרבה השגות מהסדרה הזאת, אבל יש כמה קטעים ממש מעניינים. למשל שהבן של קון אגוארו ביקש ממנו להביא חולצה של ג'יימי ורדי, הוא לא אוהב אותו, זה נורא הצחיק אותי, הבן של קון אגוארו אוהב את ורדי, אבל בכל מקרה, רואים שם את פפ, אומר לו, נגד לסטר, הוא אומר לו, תקשיב, לקווין דה ברוין, הוא אומר, תקשיב, אתה צריך להיות באזור הזה, כי הכדור מגיע לשם, הבלמים של לסטר איטיים יחסית, ואז אתה בועט ממקום נוח לך, ואז באמת רואים את קווין דה ברוין, מקבל את הכדור בדיוק באזור שפפ אמר לו, ומשם הוא נותן את הביתה, וזה היה גול מאוד יפה, אבל זה גם היה הייתה ביתה מאוד נוחה. עכשיו, מה שאני רואה עכשיו, מלבד ה-XG וקבוצות מתקדמות, כן, שיודעות איך להביא את השחקנים שלהם למצב הנוח, משהו שאני רואה גם בארסנל, גם בצ'לסי, גם במאצ'סטר סיטי, גם בליברפול בהרבה מובנים, יש משחק מאחורה, שהוא זוכה להרבה ביקורות, בעיקר מכל מיני דינוזאורים כמו סאם אלרדייס, אבל מה שהם עושים זה, הם מביאים את הלחץ אליהם, ואז הם יוצאים להתקפות שהן כמו מתפרצות, אבל זה מאוד מורגן, זה מאוד מסודר, והם מצליחים לעקוף הרבה שחקנים, כלומר, אם אנחנו מסתכלים על מדדים מתקדמים, פאקינג, פאקינג זה כמה שחקנים עברתי במסירה או בכדרור, כן? הכי טוב בעולם זה לאו מסי שהוא נותן את המסירות עומק וזה מגיע ישר לזה, אבל בכל מקרה אנחנו לא ניכנס לזה, אבל מה שהם עושים הם פשוט מביאים את הלחץ אליהם, גם מנצ'סטר סיטי, גם ארסנל עם הסגנון המאוד ייחודי הזה, פתאום שאתה רואה שני הבלמים הולכים מאוד הצידה וצ'ך מוסר לאחד מהבלמים והוא מוסר חזרה וזה נראה מאוד מסורבל, אבל המטרה היא להביא את השחקנים של הקבוצה היריבה ללחוץ עליך, ואז יש לך המון שטח מאחורי.
בעצם ככה נוצר השער
של השער של...
כן. אבל אני חייב להגיד...
זה היה חלור ארוך של אדרסון סיטי, לאגוארו.
שזה היה בכלל תרגיל, כן, זה היה תרגיל זה, בגלל שאין אופסייד מביתות שוער, זה כמו חוץ.
כמו התרגיל של אירן לוי, לאנדיה
סארו, נשאר. אתה יודע מה? מה רצית להגיד מקודם?
רציתי להגיד לגבי ארסנל, שזה באמת, כאילו, זה מאוד בולט מה שאמרת בסגנון, וזה גם, זה שינוי מאוד משמעותי מהעונה שעברה. יש לי קצת השגות לגבי הביצוע שלו כרגע, בגלל השחקנים. א', פשוט פטר צ'ך, הוא לא מסוגל לעשות את זה, הוא כמעט הבקיע גול עצמי נגד מנצ'סטר סיטי מהסיטואציה הזאת, ויש שם כמה שחקנים שהם מאוד מתקשים עם זה, ראינו גם את טוררה דווקא שנכנס מחצית שנייה.
גדוזי, אתה יכול להגיד שמות, כן?
בדיוק, כרגע הפרסונל פחות מתאים לדבר הזה, וזה גם מאוד שונה עבור השחקני התקפה. ארסנל היו קבוצה של פוזשן ארוך בחלק הקדמי, ומסות אוזיל היה רגיל כל התקפה לגעת בכדור המון פעמים, אלכסיס עד שהוא עזר היה מקבל כדור בצד שמאל בולע אותו עד שאוזיל מגיע אליו, פוזשנים מאוד מאוד מתקדמים כשהקבוצה יורדת מאוד נמוך, ועכשיו זה פשוט הפוך, הם פשוט עושים פוזשן מאוד נמוך, וממש אפשר לראות את זה גם בנתונים, משהו שאפשר לבנות מ-XG, זה אפשר להסתכל על XG, ויש משהו שנקרא XG build-up. XG build-up בעצם מסתכל מי נגע בכדור, בשטף מסירות שהוביל לכל בעיטה, ובעצם אתה נותן ציון לשחקנים לפי כמה הם היו מעורבים במסירות שהובילו לבעיטות, ולא רק מי בעט או מי עשה את המסירה האחרונה של האסיסט. ובעצם ארסנל היום, לעומת עונה שעברה, השחקני הגנה מעורבים הרבה יותר ב-XG build-up מאשר שחקני התקפה, אוזיל ואפילו מחטריאן, למרות שהיה יחסית מעורב הרבה פחות ב-XG build-up, לעומת עונה שעברה, כשאם הייתי מסתכל על XG build-up, כמעט ולא היה מצב שמסות אוזיל לא מעורב בו, כמעט, וזה ממש שוני מאוד גדול בסגנון של
אגב, כשאתה מסתכל על התבנית מסירה של ארסנל ושל צ'לסי, הייתה מאוד מאוד דומה, כלומר, בגלל שהסגנון שרוצים הוא מאוד דומה, פשוט, צ'לסי עושה את זה יותר טוב בגלל איכות השחקנים
שיש לה,
ויש לה ג'ורג'יניו, כן. ויש לה ג'ורדינו ויש לה קנטה ויש לה הרבה שחקנים איכותיים יותר מאשר שיש לארסנל, אבל אתה רואה כשאתה מסתכל על התבנית מסירות אז אתה מבין מה אונאי רוצה לעשות, וזה כבר שיפור לפי דעתי, בטח שזה מול סיטי וצ'לסי שאתה לא יכול להתחיל בעצם בצורה קשה יותר, אולי חוץ מליברפול אתה לא היית יכול, כאילו אם היה עכשיו לארסנל את ליברפול אז זה היה בכלל אסון, אבל יש להם את ווסטהאם, הם אמורים עם הסגנון הזה ועם השחקנים האלה הם אמורים לנצח את המשחק הזה ולהתחיל בעצם את העידן של אונאי עם הסגנון הזה. שוב, אני אוהב וגם בכדורסל רואים את זה, כשיש לך תבנית מסירות ואתה יודע מה אתה רוצה לעשות אז הרבה יותר קל לך לבחור את השחקנים המתאימים לעניין הזה. ארסנל נבנתה עכשיו במשך הרבה מאוד שנים בלי איזשהו תכנון, בלי איזשהו תכנון מתקדם, בגלל זה יש לך המון חורים בסגל. ברגע שאתה יודע מה אתה רוצה לעשות ואתה יודע ספציפית מה הקישור שאתה רוצה אצל המגן הימני או אצל הקשר השמאלי בתוך הבילדאפ הזה, יהיה לך הרבה יותר קל לרכוש את השחקנים האלה.
אני חייב להגיד שאני לא יודע היום מה הולך להיות ההרכב הראשון מהמחאות של ארסנל לאורך העונה. זה משהו שאני חושב שאמרי לא יודע, ואני לא בטוח שהוא אפילו יגיע למצב שהוא יודע מה הוא. כאילו גם הקישור כרגע, יש שם ארבעה שחקנים שאפילו יותר, שמתחרים על שתי עמדות כרגע, כי הוא משחק 4-4-1-1 כזה, ולא ברור מה הצמד היותר מתאים למשחקים קלים, למשחקים קשים, מה קורה באגפים מבחינת שחקני התקפה, איך משלבים את מחטריאן, אוזיל, לכזה טוב ומיאנק, זה דברים שעדיין יש להם שאלות.
וזה שנים של בנייה מוזרה,
כן,
לבוצה.
אני חושב שהבעיה הראשית של ארסנל זה הפרסונל, ואתה יודע ששחקן גנדוזי אולי כישרון, אבל באף קבוצה צמרת באירופה לא לוקחים ילד כזה בן 19 בלי ניסיון כדורגל ברמות הגבוהות, שבו ישר כנס להרכב,
אולי חוץ מדורטמונד?
שחק מול סיטי וצ'לסי.
אגב, אולי כמו חוץ מדורטמונד של סוון מיטלטאט, שהביא למשל את ויגל בזמנו, כאילו, לתוכל, ואתה יודע, זה כאילו, גם כאילו הגיע ממינכן 1860, והגיע לדורטמונד, וכן.
בסדר, כן, אוקיי, אבל בכלל, כשאתה מסתכל, אז תקפית, יש לך סקורר טוב, ויש לך אולי מה לעבוד איתו, אוזיל, יש גם שחקנים, אתה יודע, שצריך לטפל ולראות איך פותרים את הבעיה, משפרים אותם, עושים להם משחק יותר נוער.
כן, איך משלבים את רמזי, מכתחיין, אוזיל, זה בעיה.
ועניין, בדיוק, עניין נוסף, יש שחקנים בערין, שאני בכלל דעתי זה לא זה, ועוד הרבה סימני שאלה, וכמובן המצבים הנאחים, שאנחנו גם צריכים לראות שזה חלק משמעותי של 30-40% מהמשחק, שאנחנו צריכים לראות איך ארסנל תתפקד שם.
הם לא, אבל הם לא ספגו ממצב נאחים.
הם לא, אבל הם גם לא ניצלו, אתה יודע, עדיין מצבים נאחים.
הם לא ניצלו מצבים.
אני אומר לאורך העונה, כן.
צ'לסי, לפי דעתי, כשאתה מסתכל על הקישור שיכול להיות להם את צ'לסי, הקלאסי, כן, קנטה, ג'ורג'יניו וקובצ'יץ', זה מפחיד. זה קישור אולי הכי טוב באירופה, אני לא מגזים, כי יש לך את קנטה שהוא הקשר הגנתי הכי טוב בעולם, ג'ורג'יניו שהוא הפליימייקר העמוק הכי טוב בשנים האחרונות, וקובצ'יץ' שהוא פוטנציאל ענק, מישהו מאוד מדויק במסירות שלו, מאוד מדויק בדריבלים שלו, שלא קיבל אף פעם את המושכות להוביל קבוצה, יש לך את לופטוס צ'יק ורוס ברקלי כמחליפים אפשריים, ויש לך את הסארי בול, אדם, מה... כן,
אז האמת שצ'לסי זה שאלה מעניינת, אני כרגע, אם מסתכל על זה, אנגולו קנטה, זה באמת, הוא שחקן מדהים, והוא עושה טרנספורמציות...
בדיוק, הוא עבר התקפית הרבה יותר, הוא הכין ארבעה מצבים.
אני חייב להגיד שהשאלה של אנגולו קנטה במערך של סארי, זה משהו שעדיין, אני לא סגור עליו, כלומר, אנגולו קנטה הוא שחקן שהיה רגיל כל הקריירה, בפרמייר ליג שלו, לשחק בקישור של שתיים, רוב הזמן, והיתרון שלו זה להפוך קישור של שתיים
להתמודד
עם קישור של שלושה. ובעצם מה שקרה עכשיו זה שהוא אף לא משחק בתור שש, כלומר מתחת לשני קשרים. בעצם מה שעשו פה הביאו שחקן שהוא משחק את השש, כלומר מתחתיו, כלומר העבודה ההגנתית שלו קצת לא ברורה מהבחינה הזאת, ושמו אותו בצד ימין בתור השחקן הקדמי יותר בשלישיית קישור, ותכף זה התפקיד של הלן בנפולי, ובעצם התפקיד שלו הגנתית, אני לא קטן, אנחנו רגילים, כיסוי שטח, חילוצי כדור, עצירת התקפות מתפרצות, דברים כאלה, התפקיד ההגנתי היום של קנטה זה לחץ, זה היכולת שלו לדחוף קדימה דווקא לשליש השלישי, לחלץ כדורים, וזה יהיה מעניין האם שאר הקבוצה תוכל לעשות עבודה קבוצתית של לחץ ביחד איתו, או שהוא יצטרך לעשות המון עבודה וזה קצת יכול ללכת לאיבוד. דבר נוסף שיכול להיות פה קצת
בעיה, אגב ראינו את צ'לסי הולכת לאיבוד כמה פעמים מול ארסנל המאוד מוחלשת,
נכון, ודבר נוסף זה שבעצם אנגולו קנטה כרגע הולך להימצא בעמדת מוצא שלו בסוף הלחץ במקום שהוא הרבה יותר קדמי ממה שהוא רגיל, כלומר מאחוריו יש הרבה יותר שטח, כלומר קבוצות יעברו את אנגולו קנטה והוא יצטרך לעשות טרקבק הרבה יותר מוקדם ממה שהוא רגיל, וזו שאלה מאוד מעניינת לראות האם צ'לסי יש בעיה קשה בהגנה באגפים, כלומר יש צורך באנגולו קנטה מבחינה הגנתית, ברגע שיש לך מרקוס אלונסו ואז פליקווטה בקבוצה, אז פליקווטה טוב הגנתית, אבל בקו 4 מרקוס אלונסו, דוד לואיז, רודיגר ואז פליקווטה, זה רביעה שהיא כל כך בעייתית שקונטה עבר לחמישה, וקנטה היה חלק מאוד גדול בעבודה הגנתית שם, יהיה מאוד מעניין לראות איך סארי יצליח לעשות את הבלנס הזה בין העבודה הגנתית שלו ללחץ שסארי כל כך דוגל בו, זה משהו ששאלה יחסית פתוחה.
לוינטל, מה עם טוטנאם? כי טוטנאם התחילו ממש טוב מבחינת תוצאות, מבחינת, לא יודע, פולם עשתה להם קצת בית ספר ואז הם הפסידו פשוט, ואפרופו מצבים נייחים, קארן טריפייר שנתן גול, לקח השער ראשון עם ביתה חופשית ישירה של טוטנאם מאז 2015, כן. אז מה הם הקבוצה השלישית הכי טובה כרגע?
כן, טוטנאם קודם כל, כל הסיפור של האצטדיון, נשארים בסוף בוומבלי לזמן, זה גם
עשה כנראה עד פברואר.
נכון, זה עשה רעש, קיבלו אישור גם לשחק בליגת האלופות בוומבלי, כמו שנה שעברה. לטוטנאם אני חושב שהמצב שלהם, תראה, כולם דיברו על זה שהם לא עשו שום רכש בעצם, אבל צריך להסתכל על התמונה הרחבה, ובשוק שריאל מדריד רוצה אותו, את פוצ'טינו כיד מספר אחד להחליף את זידן, אז יש וקיין גם כן מועמד לעזוב, קודם כל שמרו על הפרסונל הקיים, קבוצה צעירה אנחנו יודעים, ארי קיין אני חושב שהוא החלוץ הכי, זאת אומרת זה המניה הכי בטוחה, שלוש שונות, הוא לא רק שהוא כובש מספרים מדהים, הוא גם כל שנה אפילו משתפר.
זה מה שנקרא בלוצ'י.
כן, ואני אגיד לך משהו, דיברנו על XG וכל העניינים האלה, אז ארי קיין הוא לא רק מייצר הכי הרבה ביתות, הכי הרבה איומים למסגרת, והכי הרבה ביתות שלא נחסמות, זאת אומרת שבאמת מגיעות לשער, ארי קיין הוא החלוץ הכי מגוון, ושואלים מה בעצם, כי הוא לא בולט בו שום תכונה, אתה רואה, הוא נראה קצת גמלוני, הוא לא נראה, העניין הוא שאם אתה סוגר לו את הימין הוא ילך לשמאל, הוא יכול לכבוש, הוא יכול לכבוש בימין. באמת הארסנל שלו מאוד, הרבה יותר מגוון נגיד מסלח, שאתה יודע שכל גול שלו כמעט יהיה ברגל שמאל.
הוא אפילו כבש באוגוסט.
אפילו כבש באוגוסט, כן.
ודליאלי, נראה לי שיש לו טריידמרק כבר למוף שלו.
כן, אני רק אתן לך את הנתון.
הוא נוגח נגיחות מהאזור הרחוק, כאילו מהקורה הרחוק גם מה שנקרא.
כן, ראינו את זה גם במונדיאל, נכון? מי הגביע לו שם במונדיאל? זה היה...
נראה לי טריפייר.
טריפייר, כן, טריפייר, נכון? אבל תראה, סלח למשל, ששעונה שעברה, היו לו 32 שערים, 25 הוא ברגל שמאל, אצל קיין זה התחלק 13 ימין, 10 שמאל ו-6 בראש.
ואחד שלא שלו בכלל.
בדיוק, ואחד שלא שלו. כן, כן. ואז אני אומר שהוא חלוץ שלם, ודלה אלי, כמו שאתה אומר, זה השחקן כמובן האנגלי, אולי הכי מוכשר, אולי, או אפשר להגיד הכי מבטיח, כקשר לפחות.
הם יצליחו להחזיק מעמד עם הסגל הזה בליגת האלופות, כי אתה לא רואה עומק אדיר. למשל, אם אתה מסתכל על צ'לסי, ועוד שנייה אנחנו נדבר על סס פאברגס, כי הייתה פה שאלה של קורא, אבל הסגל הזה של טוטנאם, האם הוא יכול לעמוד בשתי חזיתות, שלוש חזיתות?
ראינו שנה שעברה מה הם עשו לריאל מדריד ודורטמונד, זאת אומרת, הם כבר נתנו עונה שעברה גדולה והצליחו לעשות טופ 4. אני חושב שמה שכן פוצ'טינו מסתכל זה שחקנים שאפשר לשפר אותם בתוך הסגל, כמו אריק למלה, שנגיד, אתה יכול להגיד שפוצ'טינו נותן לו המון אמון, אבל הוא לא כל כך החזיר לו, הוא נרסה קצת סימנים, יש לו המון כדורגל, הוא תמיד צריך רק לטייל את זה למקומות הנכונים, קבלת החלטות, הוא יכול מאוד מאוד לעזור.
יש להם שני מגנים ימניים ממש סבירים, גם טריפר וגם אורייר, ויש להם את...
שמאלים,
ודני רוז אולי עוזב, לא עוזב, אי אפשר לדעת, בעלמים יש להם סבירים, אדרוויל לא הכי סגור שם, עובר תוכן,
וסנצ'ז. דווקא שם כן קצת חסר עומק, כי זה משחקים שלישייה ואין לו כך.
אבל כאילו יש לך הרבה שחקנים שם, גם דמבלה, גם כאלה, שהם היו אמורים לעזוב, או כאילו רצו לעזוב, או הם לא מקבלים מספיק כסף, כאילו כבר יש שם סגל מאוד, לא, אני לא הייתי אומר דל בכישרון, כן? אבל יש לך סגל שהוא סגל לליגה, שאם הם מתמקדים רק בליגה הם יכולים לזכות באליפות. אם הם עושים, נגיד, אם הם עושים לסטר ומתמקדים רק בליגה, כי זה מה שהם היו יכולים לעשות.
בליגה בלי מנצ'סטר סיטי כנראה שהייתי מסכים איתך, אבל אני חושב שכרגע המצב הנתון הוא שמנצ'סטר סיטי היא פשוט רמה מעל. אז הם לא עשו את האקסטרה בשביל לנסות להגיע, לסגור את הפער הזה. כאילו, היה פער, אי אפשר להתעלם ממנו. מנצ'סטר סיטי גם עשו קמפיין יפה בליגת האלופות, אי אפשר להגיד שזה איזשהו משהו שונה ביניהם. אני כן חושב ש...
אבל כן בונים על שיפור אישי של השחקנים. כלומר, גם דלי אלי שייתן עונה יותר טובה, גם אריקסן.
כן, אני מאמין שזה מה שהם חושבים, ובאמת שמירת הנכסים פה הייתה משהו חשוב. זאת אומרת, היה מועדון מוכר הרבה זמן, וגם לעונה שעברה, איתו את קייל ווקר, החליפו אותו בצורה מדהימה. ויכול, זה שאלה מעניינת, כי יכול להיות שדווקא הכיפאון הזה הוא יכול להיות טוב או יכול להיות לא טוב. רואים את זה דרך באתלטיקו מדריד,
עובדתי, רואים את זה הרבה זמן,
שדווקא, שהרבה פעמים שמוכרים את השחקן הזה, דווקא עושה דבר טוב ומקדם שחקנים אחרים, ודווקא כשלא מוכרים ודווקא שקופים על הסגל, זה לאו דווקא עושה משהו טוב לסגל. זה תרגיל מאוד מעניין, כי פוצ'טינו באמת יש לו עכשיו המון זמן עם הסגל הזה, עם אותו סגל, לשמירה על סגל יש הרבה קורלציה להצלחה כשמסתכלים על כדורגל, וזה באמת עניין מעניין לראות האם טוטנהאם יצליחו לעשות השיפור הזה בלי רכש, בעולם כדורגל שבו ככה קבוצות משתפרות, האם הם יצליחו לעשות את זה אחרת?
ואם הם יעברו באמצע עונה לאצטדיון חדש, אתה צריך להתאקלם, לראות איך זה יש...
יש שם מרתף באצטדיון החדש, מרתף לגבינות. הם בנו שמרתף גבינות. יש להם פרמזן.
כי הם לא צריכים מקום לגבים.
כן, מצוין. לירון קרן, הגולש, לירון קרן, נראה לי הגולש, הגולשת. הוא די נראה לי גולש, שאל אותנו שאלה. הוא כותב, אני גם... סליחה לירון. כותב, אני מאזין קבוע ולא מאזינה קבועה, ולכן אני יודע שאתה זכר ולא נקבה. לא, בכל מקרה, אני מאזין קבוע לפוד שלכם, והייתי מעוניין לשמוע מכם איזשהו שיח בפוד על הדעיכה ביכולת של ססק פאבריגס. מהעונה הראשונה שהגיע לצ'לסי והיה מלך הבישולים של אותה עונה, עד לשנתיים האחרונות שהשחקן לא מחלץ אף כדור ופשוט מהווה מין שחקן עודף במגרש. יש לו עוד ממשיך לזה, אבל סס פאברגס, what the fuck, לוינטל.
כן, קודם כל, אין שחקן שיותר נפגע מהגעה של ג'ורג'יניו מאשר סס פאברגס, כי בעצם ג'ורג'יניו הוא כעת, אפשר להגיד, המנהיג הוא המנצח על התזמורת במגרש, זה שמבצע את כל מה שסארי רוצה, וזה המוח איפה שסס פאברגס היה רגיל לשחק. שחקנים גם קצת דומים פיזית, אפשר להגיד, בסך הכל לא הכי מהירים, אבל
ססק אני מרגיש, אני חש שהוא הרבה יותר שחוק.
הוא כן, תשמע, ביורו 2008 שהוא כבר היה שם בשל לטורס, זה היה או שזה היה הוא?
לא,
זה היה צ'אבי, סליחה.
ססק בשל לאיניאסטה בגמר מונדיאל.
כן, נכון, נכון. וצריך להזכיר, ססק, כמו שאתה אומר, מ-2006 הוא בארסנל, שהוא נכנס לליים של ויירה, והתקופה שלו בברצלונה הייתה תקופה, אתה יודע, שנים שברסה היו אולי קצת פחות טובים. הצליח שקם את עצמו בצ'לסי, אבל אני לא חושב שהוא שחקן כבר לא בטופ. יש לו הרבה איכויות שקבוצות אחרות ייהנו ממנו.
איפה הוא צריך להיות? כי כשאתה מסתכל על...
אני חושב שהוא מתאים מאוד לליגה האיטלקית למשל, שהקצב שם הוא קצת יותר נמוך. יש כמה קבוצות בשולי הצמרת, ואני מזכיר לך שהליגה האיטלקית הפכה יותר ויותר חברותית לספרדים בשנים האחרונות. יש לך סוסו, כל מיני שחקנים אפילו שבספרד, לוקה קייחון ואחרים. אני חושב ששם הוא יכול למצוא לעצמו...
אני מסכים, באמת זה כאילו, אמרתם, הוא התחיל מאוד מוקדם, זה משהו שאנחנו... כאילו מעניין להסתכל עליו, אין על זה, זה משהו מדעי, אבל אפשר לראות דוגמאות כמו וויין רוני, כמו סס פאבריגס, שחקנים שהתחילו לשחק בצורה מקצוענית בשלב מאוד מוקדם בקריירה שלהם, דוחים יחסית...
מייקל אורן אולי.
כן, ופאבריגס אני חושב שעבר את זה, מבחינה פיזית הוא כבר ממש לא שם, הוא פעם היה שחקן מאוד דינמי, מאוד זז, הוא פעם היה שחקן מאוד איטי, מאוד לא דינמי, וזה לא יכול לעבוד.
כן, אבל יש לו מסירות מדהימות שעדיין הוא יכול...
אגב, מדברים על פציעה משונה ו-unusual, זאת המילה, בברך, ופציעות בברך... Okay. בגיל הזה, אחרי שחיקה כזאת, אני הייתי מודאג אם הייתי סס פאברגס, מאוד יכול להיות שאנחנו לא נראה יותר את, את הטוב ביותר של השחקן הנפלא, זה באמת אחד מהשחקנים היותר אהובים עליי בשנים האחרונות, למרות שהוא היה בצ'לסי, מאוד יכול להיות ש, שזמנו, אולי ביפן, יחד עם איניאסטה ופודולסקי וטורס קבאס, משהו כזה, כי כרגע זה נראה שהוא מעבר לזה. נשאר בלונדון ואז נעבור הלאה. תומר חמד, כנראה עובר ל-QPR, QPR חטפו 7-1.
7-1, ארבעה הפסדים בפרש שערים של 2-15,
משהו. הם בבעיה גדולה, כי הם צריכים לשלם קרוב ל-50 מיליון לירות סטרלינג בכנס על עבירות פייר פליי פיננסי. יש להם שם קבוצה די קורסת מסביבם, סטיב מקלרן מאמן אותם, שזה אף פעם לא סימן טוב. מה אתם אומרים על המעבר האפשרי הזה של תומר?
שאלה טובה. קודם כל הוא צריך לצאת מברייטון, זה הדבר הראשון והכי חשוב, ואני חושב שהוא הוכיח שהצ'מפיונשיפ זה ליגה שיחסית מתאימה לו, אז מבורך, אוקיי? גם עם הקבוצה בקשיים וגם עם זה, קודם כל זמן משחק, סגנון משחק שיכול יחסית להתאים לו, זה משהו שתומר חמד בגיל הזה הוא לא יכול להרשות לעצמו לשבת על הספסל בפרמייר ליג, רק בגלל שזה פרמייר ליג, אז כל מעבר לדעתי הוא מבורך, ספציפית הקבוצה הזאת היא באמת במצב קשה, ואני מקווה בשבילו שדברים שם...
זה יכול להיות סימולציה לנבחרת ישראל, QPR, לא?
זה קבוצה עם הרבה ישראלים בהיסטוריה.
עכשיו שאם הוא רוצה שייך להיות אולי יותר קל קצת שיעבור לסין, אבל...
אתה יודע מה, הנה סבבה, בוא, אתה רוצה להגיד...
לא, אני רק רוצה להגיד שאתה יודע, אני חושב שכן, חזרה לצ'אמפיונשיפ זה דבר טוב, כמובן קשה לקבל את זה אחרי שאתה עולה, ואפילו שחקן חשוב בקבוצה של הליגה, אתה אומר, הנה הגעתי, עכשיו מגיע לשחק פה, אז מנטלית זה לא קל להשלים עם זה, שאתה לא שם בטופ, אבל גם צריך להבין את
ה... אבל גם מנטלית, זה החלק החזק אצלו, אצל תומר, ואנחנו תמיד רואים את ה-bounce back ability, את היכולת שלו
לחזור ממצבים קשים, אבל אתה יודע, שהם משחקים, אתה משחק בקבוצה קטנה, בייחוד לא רק, אבל במיוחד, שיש לך חלוץ 1-9, מה לעשות, וזה גלן מארי עכשיו, שגם גלן מארי יש לו רקורד נהדר נגד הגדולות באנגליה,
שחוץ נתן גול נפלא נגד מנצ'סטר,
גול נפלא, ולא רק זה, הוא גם כובש, יש לו רקורד טוב, הוא כובש מול כל הגדולות.
אגב, כשאנחנו מסתכלים, תומר חמד, הבאסה הגדולה מבחינתו, זה הדריכה הזאת על דיאנדרי ידלין, במשחק הכי טוב שלו בפרמייר ליג נגד ניוקאסל, הוא יצא מההרכב, מאז הוא לא מצליח לחזור.
זה מבט זמות.
כן, כן. ומאז הוא לא מצליח לחזור להרכב בעצם, וזה כאילו היה, כאילו, אי אפשר לדעת, אתה יודע, עם דלתות מסתובבות, אי אפשר לדעת מה היה קורה אם הוא היה נשאר.
אבל באמת מאז הוא קיבל את ההזדמנות וזה לא כל כך הצליח, הם גם הביאו רכש באזור הזה, הם הגיעו גם את אנדונה מהליגה הספרדית וגם את המלך שערי הליגה ההולנדית עם שם שאני לא אנסה אפילו להגיד, האיראני, אז
כנראה ש... אנחנו קוראים לו אלירן עטר האיראני.
בדיוק, אז הם באמת כאילו, הם חשבו שהם צריכים שם פתרון באזור הזה, הם לא בנו עליו, אז...
להשקיעו בכסף.
הזכרת את קלרנס זיידורף, אז אנחנו לפני שאנחנו חוזרים לאירופה הקלאסית, בואו נדבר שנייה על סין. קלרנס זיידורף, וזו שאלה רלוונטית מאוד לישראל, דרך אגב, אפרופו תומר חמד, דרן זהב, כל העניינים האלה, קלרנס זיידורף אומר, השבוע הוא מאמן קמרון, העוזר שלו זה פטריק לויבר, אז הוא אומר, מי שמגיע, מי שבוחר לשחק בכסף הגדול של סין, שלא יתפלא שאני לא מזמין אותו לנבחרת, כי הוא צריך לשחק ברמה הכי גבוהה בשביל לשחק בנבחרת קמרון. מה אתם חושבים על זה? זה בעצם הוא מוותר על שני חלוצים מאוד טובים בקמרון.
אז רק סייד נוט, לגבי ישראל אני חושב שזה לא רלוונטי. אני לא חושב שהפער בליגות וליגת העל, ליגה הסינית, הוא כזה שצריך להתייחס לזה.
לא, עדיין, ליגת העל זה ליגה לגיטימית. כאילו, אסלח לי, הליגה הסינית היא מזעזעת. כאילו, זה לא כדורגע. אוקיי, כן.
אני עדיין חושב שישראל זה לא בר השוואה. לגבי קמרון, אני חייב להגיד, אני קצת לא יודע עד הסוף מה להגיד פה, כי כאילו מבחינה מקצועית אני לא חושב שזה נכון להגיד אמירה כזאת. כלומר, זה כל מקרה לגופו. ראינו עכשיו במונדיאל, בלגיה, הגיע לחצי גמר במונדיאל, שני שחקנים מסין, גם קרסקור, גם ויצל.
זה לא חוכמה, איפה ברבע את רנטו אגוסטה.
סבבה.
זהו, ופאוליניו.
בדיוק, אז ראינו פה גם את קרסקור, גם את ויצל, גם את פאוליניו, בתור הוכחות הפוכות. כלומר, זה נבחרת, אתה צריך לחשוב על טובת המדינה ועל טובת הקבוצה, אתה צריך להסתכל על זה מקצועית, כל מקרה בפני עצמו. אני לא חושב שאפשר להגיד אמירה מכלילה שמקצועית, כל מי שמשחק בסין לא יכול לשחק בנבחרת.
כן, אבל המטרה שלו היא להגיד, חברים, אל תלכו לסין.
עכשיו, אם זה אקט חינוכי שמנסה להגיד, כאילו לנסות לאיים או לחנך את השחקנים מה לעשות, גם עם זה יש לי קצת בעיה, וזו בעיה שהיא באה מהמקום הערכי דווקא, כי צריך לחשוב מאיפה האנשים האלה מגיעים ומה הרקע שלהם, ועניין הכסף זה לא, זה לא עניין פשוט פה. הטרייד אוף הזה של קריירה קצרה עם הרבה כסף במקום שבאמת יכול לתת לך פי כמה יותר כסף בזמן קצר מאשר לשחק במקומות האחרים, לאנשים שמגיעים ממקומות כאלה, אני לא חושב שזה קצת, אתה יודע, הוא הצליח והוא עשה את הקריירה המפוארת שלו, אז אולי קצת קל לו להגיד את זה מהמקום הזה, אני לא בטוח שלאנשים הצעירים האלה, זה משהו שבמרכאות הוגן להגין, מה גם שזה קצת צביעות, כי קלארנס סידוף הלך לאמן בסין, בליגה השנייה.
ונחשב.
לא מזמן.
לבנדל, מה?
אני חושב שיש לו שחקן נפלא שקוראים לו קריסטיאן בסוגוג, ש... זה נכון שמול ההגנות בליבה בסין, אנחנו יודעים, אתה קשה להתרשם, ובזה בעיה קשה אולי, אבל תראה, זו אמירה באמת גורפת מדי, זה מאוד מאוד תלוי, כמובן שהוא מאמן את קמרון, קמרון נבחרת שבעיני עצמה ובצדק היא נמצאת למעלה ויש לה שחקנים נהדרים, ואני חושב שהוא גם בעיקר כיוון לעבר בנג'מן מוקנג'ו, הקמרוני השני, שהיה שחקן עם הצעות באירופה, ובעצם בחר בגלל הכסף ללכת לסין ולא לשחק במקומות תחרותיים יותר. אז היה פה אולי משהו אישי, אגב סידוף צריך להגיד מבקר באירופה בקבוצות, הוא היה גם שבוע שעבר בין היתר בטורינו אצל אנקולו הבלם ועושה את העבודה שלו כשהעוזר שלו קלייבר והבן של קלייבר שכבר מככם לדבר עליו בהמשך. אני חושב אמירה היא קולנית מדי, יחד עם זאת אני בהחלט חושב היא נשנת על גרעין של אמת. והגרעין של אמת הוא שבייחוד אם אתה שחקן התקפה, אתה לא מתמודד שם עם קשיים, שאפשר להתייחס אליהם ברצינות. אבל אם עובר לשחק שם אחר שחקן מצוין, שהוא צריך להיות שחקן בנבחרת שלו, אז אתה צריך לראות מה זה. אני יכול להגיד לך דבר אחד, רנטו אגוסטו ופאוליניו היו ברכב של נבחרת ברזיל, אצל צ'יצ'י שרצה נפלא. הסיבה שרנטו אגוסטו איבד את המקום שלו לקראת המונדיאל, ומי שזוכר הם שיחקו בעצם עם שלישיית קשרי אמצע שהוא שינה אותה ברגע האחרון, הוא שם את במקום רנטו אגוסטו את קוטיניו שם בקישור. אז הסיבה היא שהוא משחק בסין, נכון, רנטו אגוסטו בפציעה הוא ירד בקושר, אבל הוא גם משחק בסין, זה חלק מהעניין. ופאוליניו בא לאירופה לברצלונה בשביל כי הוא רצה לשחק במונדיאל. אגב עסקת החזרה שלו לסין זה אחת העסקאות המסריחות והיא יחקרו אותה ימניה.
כן, כנראה ש שעדיין אנחנו יודעים פחות מאשר אנחנו יודעים יותר על העסקה הזאת, אבל בכל מקרה אני נותן לכם טריוויה ואז אני אשאל אתכם שאלה. שבעה שחקנים פורטוגלים שיחקו בין לסטר לוולבס השבוע, וולבס משחק נגד מנצ'סטר סיטי במשחק מאוד מעניין בסוף השבוע, זה יותר, השבעה שחקנים האלה זה יותר מאשר בטופ 5 בכל הליגות,
יותר מהליגה הפורטוגלית,
לא, הליגה הפורטוגלית, אבל בין פורטו לבנפיקה, אז כנראה יהיה יותר בין לסטר לוולבס, שזה אפרופו שוק הכדורגל ואיך הוא פתאום כולה. אני אתן לכם ככה, מי הקבוצה, מי הליגה בין החמש הגדולות, עם האחוז הצלחה הטוב ביותר בהתקפות מתפרצות? אני אתן לכם, תנו מחוץ. הליגה, עם החמש הגדולות, הליגה שבה יש את האחוז
ספרד.
לא, ספרד.
איטליה?
לא, ספרד עם 1.96 אחוז הצלחה בהתקפות מתפרצות, איטליה עם 1.95.
וואלה, וזה כולל את ישראל? את הקהל שלנו?
ישראל בממוצע, אבל מכבי נתניה היא הקבוצה הכי טובה בהתקפות מתפרצות בעולם. עשיתי כתבה על זה השבוע, אתם יכולים למצוא את זה בעמוד הפייסבוק שלי, נתונים מרדווד אינטרנשיונל. אז בכל מקרה, מי?
מה, נשארנו עם בונדסליגה
כמעט. יש צרפת, הכי טובה, אנגליה הכי טובה, 2.69 אחוז הצלחה בתקופות מתפרצות, צרפת במקום השני, 2.36.
זה הכל בגלל אחרי קרן נגד ליברפול. זה הנתון.
מי הקבוצה הכי טובה וגרמניה 2.09. אם אנחנו כבר בגרמניה, הליגה הגרמנית מתחילה השבוע. אוקיי. השאלה היא בכמה נקודות ביירן מינכן תנצח. בשנים האחרונות היא
על ממוצע 86.
כן, בממוצע של 2.5 נקודות למשחק. אף קבוצה ב-55 שנים מלבד ביירן, ב-55 שנים של ההיסטוריה של הבונדסליגה, אף קבוצה לא הגיע למעל 80 נקודות.
הייתה אחת.
מלבד קבוצה של יורגן קלופ, דורטמונד של יורגן קלופ. מי הולך לזכות באליפות?
אני אתן לך עוד נתון, המקום השני, אם אתה מוציא את הקבוצה של ה-81 נקודות של קלופ, 67, זאת אומרת, הפער הממוצע של בעל מקום שני, 19 נקודות, ב-5-6 שנים האחרונות, ושש שנים לפני כן, בעל היו על 73 ממוצע, הם פשוט הגיעו למקום ש...
האם תקופת מעבר של בייר מינכן הולכת לשנות משהו?
לא, אמרו כמה בגרמניה, אחד מהם זה מיכאל רשקה שהוא בשטוטגרט, ובחור אקס ביירן בעצם בהנהלה, ועוד אחרים, שביירן בעצם זה ליגה שלה והיא תהיה אלופה, השיקוי היחיד שזה ישתנה זה אם הכניסו פלייאוף, שזה כבר הופך את זה קצת ל-NBA או ליגת אלופות, פחות ליגה. אני חושב שהליגה הגרמנית בבעיה קשה מאוד, נכון שהליגה באופן אירוני הגרמנית והצרפתית הם חתמו על הסכמי זכויות שידור מאוד גדולים שעושים אותם ליגות עשירות, אני חושב שאפילו יותר גבוהים מההסכמים של ספרד באיטליה. זה לפחות המספרים שאני ראיתי, אבל יכול להיות שזה
משתנה.
אבל בכל מקרה זה כן מכניס להם המון כסף על מוצר שהוא מאוד מאוד בעייתי, מוצר בעצם. אתה שואל את עצמך מי תגיע שני, והליגה הגרמנית מה שכן יש לה בניגוד לליגות האחרות, בוא נגיד ככה, בניגוד לפרמייר ליג ולסריה שזה ליגות של זרים, של בעצם 60% בערך זרים, בייחוד אם אתה מסתכל על קבוצות הגדולות זה בייחוד בולט, הגרמניה וגם ספרד זה ליגות שנותנות לשחקן המקומי 35-39% זרים מלבד מהדקות, זאת אומרת אתה רואה יותר כדורגל כמו שהוא אולי אמור להיות במקור, זה אפשר להגיד לזכותה. יש לך את בייר לברקוזן מעבידה את אחת התקפות המלהיבות באירופה, לוקה סלריו וביילי ופאוליניו הרכש החדש בברזיל שהוא כישרון גדול, אומרים
ילד בן 18 שהביא ב-18.5 מיליון יורו, וכל מי שראה אותו וקרא עליו, המהירות שלו והיכולת שלו להפקיע פיזי מאוד מאוד מעניין,
ויוליאן ברנד נשאר,
וברנד כמובן
דווקא יפה לעומת הכדורגל, זה מתחבר למה שאמרת, לעומת הכדורגל המודרני, וכו', הוא כאילו אמר מה זה כבר כסף, יש לי כאילו
כי הוא מצטרף בשנה הבאה
לבאיירן. אני רק יוסף, אני חושב שעוד משהו שמשחק לטובת הבונדסליג זה באמת האוהדים, התפאורה של הבונדסליג היא תמיד מדהימה, האוהדים הם חלק מאוד אינטגרלי מהמשחק, ובאמת זה כאילו קצת עצוב לראות שכדורגל שמתנהל במרכאות נכון ויותר נקי, בסוף יש בו פער כל כך גדול והרמת החורותיות כל כך נמוכה.
בוא נדבר שנייה על ביירן, עושה שינוי מאוד גדול, אגב לפי דעתי אחת מהסיבות שמתחילים לנחות את השחקנים היותר מבוגרים, נגיד ארתורו וידל, ומדברים על ג'רום בואטנג ואולי דיאגו ופקה פקה פקה, אבל קובץ' ניקו קובץ' המאמן, הוא בונה קבוצה מאוד, הטקטיקה שלו היא מאוד אגרסיבית, היא מאוד ישירה, היא מאוד גרמנית בהרבה מובנים, יותר מאשר הטיקי טקה שהפיין את בייר מינכן מאז שפן פורדיולה אימן שם. אנחנו הולכים לראות ביירן דורסנית, או ביירן שקצת מתקשה לשחק בסגנון שקובץ' רוצה עם ריברי ורובן ועוד כל מיני חבר מבוגרים שם?
אני חושב שכרגע, וזה מאוד מוקדם, אבל לא רואים את קורה שהוא מגיע ומנסה לאכוף את השיטת משחק שלו בצורה מאוד אגרסיבית. הוא גם מבחינת מערך לא נשאר עם המערך שלו מפעמים בקונה שעברה של שלושה בלמים, הוא עבר פשוט לשחק עם מה שיש לו.
מסכן,
הם עשו תהליך עונה שעברה של להחזיר את המאמן האגדי ששמע על איזשהו סגנון מסוים, וקובץ' כרגע עושה, נראה שהוא עושה את זה יותר הדרגתי ובונה על מה שיש. רואים גם כרגע, וזה מדהים לראות, זה עדיין ריברי ורובן הם חלק אינטגרלי מהקבוצה והם חלק מאוד משמעותי מהתקפה. וזה שבא, ביירן לא עושה איזשהו תהפוכה ואומרת, אני צריכה לעשות פה איזשהו שינוי משמעותי או משהו כזה, אלא לדעתי זה משהו שהוא יהיה יותר הדרגתי, עם שילוב של שחקנים חדשים לתוך המערכת הקיימת, ובאמת צריך לראות איך משלבים צעירים לתוך המערכת, כי זה משהו שלא קרה מספיק בשנה וחצי האחרונות, ובאמת יש
שם... תגיד מאז שפאפ עזב אולי אפילו.
בדיוק.
כן, אני חושב שבאין כמה דגשים אולי לשים לב אליהם, שחקנים מעניינים, אני חושב שניקלס זול זה שחקן ש... קודם כל אני רק רוצה להזכיר לך את הסיפור מאוד מעניין על ג'רום בואטנג, שבעצם הבוסים רומיניגה ואנס רצו לוותר עליו, רצו להיפטר ממנו, גם מסיבות, בייחוד מסיבות שהם לא על המגרש, מסיבות שהוא, אתה יודע, כל הסגנון חיים האמריקאי שלו, שהוא לקח את הסוכן של הראפר הזה, מזה ג'י-זי, ושהוא שומע כל הזמן מוזיקה, זאת אומרת, יותר עניין של גישה, תחושה שהוא קצת נוצא, ואולי ממוצא במועדון, אבל הוא היה נחוש להישאר, להוכיח את עצמו, וקובץ' נתן לו גב, וזה לא פשוט לתת לו גב, כשיש לך את... אז זה סימן חיובי מבחינתו של קובץ', שהוא כן ידע אולי להגיד, ששחקן הזה אני רוצה, אבל ניקלס זול, מי שזוכר, נתן תצוגה נדרת מול ריאל מדריד בברנבאו, שם ששתק את רונלדו, וזה כן בלם שאני חושב שיכול לפרוץ, כמובן קימי, לפרוץ, לא מתקל לפרוץ, זה היה לקחב העונה, באמת לקחת את המושכות, קימיך, שהוא נפלא, והוא בכל, גם בסטטיסטיקות של הבישולים, וגם בהכנת מצבים, אני חושב שיש לו את ההגבה אולי, למגן יחד עם קרבחל, שניים הכי טובים היום, וזהו, זנדרו וגנר, סימן שאני חושב שאם אתה מסתכל אבל, דבר אחד שאולי נורת הזרה לגבי בעיים, זה העובדה שניקו קובץ' סגרו איתו את החוזה, בעצם יום אחרי שסגרו עם רובן וריברי. וזה אומר שהוא, יודע, ריברי אנחנו יודעים שהוא שחקן בעייתי, ברגע, בעייתי במובן האישיות, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהיה לו בעיות עם גוארדיולה, שהוא תינף עליו כי הוא נתן לו לשחק, ואז אנצ'לוטי בעצם נתן לו לשחק, אבל איבד משהו בקבוצה.
כן
ריברי חושב... שחקן שיכול קצת להשפיע לרעה.
אני כן חושב שהם... החוזה לריברי ורובן זה מעין אקזיט סטרטג'י, בגלל שבקיקר למשל דיווחו שהם כן בונים על רכישת שני קשרים התקפיים בשנה הבאה, הם לא רכשו אף שחקן בכסף גדול בקיץ הזה, הם כן מדברים על ברנט ועל ליאון ביילי בשנה הבאה, שני החבר'ה של זה, שהם יעלו הרבה יותר מנגיד 50 מיליון כל אחד, כנראה, אז כאילו... ואז אתה יודע, עם ריברי הם מוכרים אותו לאיזה קבוצה צרפתית או אולי לקבוצה סינית, רובן, אתה יודע, הם פשוט שמרו את אותם קרוב בשביל לאפשר להם יותר גמישות בהרבה
מובן. כן, נכון, אבל שוב, ריברי שחקן שיכול לעשות בעיות אם הוא לא משחק, אם הוא לא מרוצה, ודוגלס קוסט, דוגלס קוסט הזה, זה הטעות של המועדון.
בוא נדבר שנייה על היריבות.
אבל מעניין, רק מילה אחרונה, לפני שאני אומר על היריבות, פתאום הנהלה של ביירן בשבוע וחצי האחרונים יצא שמועה שהם פתאום רוצים להביא איזה סטאר, עכשיו אני מאוד מאוחר, כבר נסגרו חלונות הרעות, אבל פתאום יש שמות, שמות גדולים שעולים, זה נראה קלוש ותלוש.
לא, זה משהו ל-2019.
כן, כן, זה כנראה יקרה שנה, ושאלה אם מי זה יהיה, נראה.
מה, אוקיי, שלקה יש את טודסקו, מאמן נפלא, חתם על חוזה חדש, שלקה שלו קבוצה הגנתית מצוינת, היו כמה שינויים בסגל, אבל מה, איפה, האם הם יכולים לעשות את הקפיצה כדי לתפוס את ביירן? יש גם את ליגת האלופות להם השנה?
כן, אני חושב שהשילוב עם ליגת האלופות, אני דווקא חושב שזה יהיה עונת ירידה כזאת, יותר דומה למה שהיה ללייפציג עונה שעברה אחרי עונה הקודמת, הם כן התחזקו בחלוץ אות מאופנהיים, ומחרו את הבלם הטייב שלהם לפריז, זה בערך השינויים בסגל.
כאילו קרר.
אז אני לא רואה איך הם עושים את הקפיצת מדרגה. אם הם יצליחו לשמור על רמה דומה, אפילו זה יהיה הצלחה יחסית.
הם גם איבדו את מקס מאייר לקריסטל פלאס.
משהו, כן, הוא די נתקע בהתקדמות.
כן, אבל...
גרוצקה לביין, זה היה משמעותי.
כן, אז לא, אבל אנחנו כן רואים שטודסקו יודע להביא את ה... את, את, את השחקנים מהאקדמיה, יודע, יודע למצוא את, ה, את השחקנים שמתאימים בתוך הכדורגל שלו.
לא יהיה קל לשאל, כי זה עונה מאוד, תראה, זה, לשמור על יציבות בגרמניה חוץ מביין, מאוד קשה, אפילו לדורטמונד ראינו, זה לא פשוט. אני חושב
במיוחד שביירן אוהב את השחקנים שלך
מאוד צפוף, ודיברתי איתך על לברקוזן, שכחתי גם להזכיר את קאי הוורט שהוא בגיל 19, יליד יוני 99, שלו כבר 54 הופעות בונדסליגה, 7 שערים, שווה לעקוב אחרי הקשר המרתק הזה, 1.88 מטר, יש לו גוף כזה. אבל בוא נחזור לשלקה.
שלקה מביאה את סליף סאנה, שהוא
בלם מצוין.
מביאים את עומר מרסקל, שהיה בפרנקפורט בשנה שעברה, והשנה, והוא כאילו הביא אותו מריאל מדריד, הביאו את מרק הוט, אפילו גם את בחור בשם חמזה מנדייל מנבחרת מרוקו שהיה בליל ולא קיבל אישור עבודה להגיע לארסנל ועכשיו בשלקה.
אמין חריט הוא שחקן שכבר שם, הוא שחקן מאוד חשוב, אנחנו יודעים שבחירה יצירתית ותרומה התקפית הוא כן עשה הבדל רציני עונה שעברה, נראה גם קונופליאנקה מה הוא יכול לתת. שוב, אני חושב שיש לך קבוצות כמו לברקוזן, כמו דורטמונד וכמו הופנהיים, שלא לדבר גם לייפציג,
גם לייפציג
שאני חושב שיסיימו, שלקה לדעתי לא תהיה טופ 4 העונה.
כן?
אני לא חושב שתהיה טופ 4.
אני מסכים.
זאת אומרת, זה יהיה קרוב עוד פעם, זה מאוד צמוד, אבל אם אני צריך מראש, אני חושב ש...
דורטמונד מביאים את
דורטמונד הייתי שם
שהוא החתמה הכי גדולה, אפנברג אמר שאם הוא החתמה הכי גדולה של הבונדסליגה, הבונדסליגה בבעיה, הם מביאים את לוסיאן פארב, שככל הנראה יביאו את אלקאסר מברצלונה, אבל כאילו מה... פארב ורגניק שיאמן את לייפציג, הם שניהם מאמנים שבונים קולקטיב מאוד חזק, ואגב יוליאן נגלזמן יגיע ללייפציג בשנה הבאה, השנה הוא באופנהיים, אבל זה מהדברים המוזרים האלה בגרמניה. גם רגניק וגם לוסיאן פארב יודעים לייצר קבוצות לוחצות ושמשיגות יותר נקודות ממה שהן אמורות להשיג, וקולקטיב חזק. יש איזה סיכוי
בדורטמונד? שוב, אנחנו התרגלנו אמרת קלופ 81 נקודות, טוחל צריך להסגיר עונה ראשונה לו 78 15 16, היו להם עונות מצוינות שאני לא חושב שיהיה לו קל לתת, בטח בסגל הנוכחי, יותר מזה מה שדורטמונד מאוד הכזבה בקיץ הזה. אנחנו יודעים, ראינו אותם בקיצות קודמים מביאים כישרונות, את גרר, אתה יודע, כמו שתועלה את אמרי מור, חלק כולם לא התאקלמו, אבל הם כן ידעו לשים את היד על הכישרונות הנוצצים, מתוך הבטחה שהם יקבלו את הצ'אנס, שזה המועדון שמטפח שחקנים, ופוליסיק כמובן, האמריקאי, אנחנו מצפים לו, פוליסיק,
וסנצ'ו,
וג'יידון סנצ'ו מסיטי, כן, אבל, תראה, בבנייה הם היו צריכים חלוץ 9, הרי מיצ'י בצ'ואה עבר לוולנסיה, שהוא רק שחק שמושל, בעצם היה שהוא במיינג עזב, כמו שריאל איבדה את הגולים עם רונלדו, את המספרים, אז גם דורטמונד, ראית כמה התקשתה בגביה מול גרויטרפירט, למרות שהיא שלטה המשחק, כי אין לה את התשע הזה.
אין לה חלוץ, כאילו מי שמשחק עכשיו זה או פיליפס או מרקו רויס, שזה כאילו...
וגם אלקאסר זה אימור, זה לא, אתה יודע, זה...
כן, אלקאסר בוולנסיה הוא היה... הוא היה טוב מאוד, בברצלון פשוט לא קיבל הרבה צ'אנסים.
כן, אבל זה גם, זה חלוץ שהוא יכול ללכת, אני לא בטוח שהוא מתאים, זה רגע אחרון, זה אילתור, זה לא משהו ש... זה לא מתאים לדורטמונד לדעתי.
אוקיי, עוד איזה משהו על הליגה הגרמנית, אדם רוזנטל.
פרנקפורט אולי, עם המאמן החדש.
אדי הוטר. אדי הוטר, המאמן של יאנג בויז ברן.
זה מעניין אותי המעבר הזה, תראה, אתה מאמן קבוצה קטנה, אבל אתה מגיע איתה נגיד לליגת אלופות. תמיד, אתה יודע, אתה יכול להגיע לאירופה לשחק מול הגדולות, או שתבוא לליגה גדולה לקבוצת ביניים כזה, שלא תגיע איתה...
שאלה מעניינת.
וזה תמיד שאלה ש...
זה השאלה...
פילוסופית.
כמו פאולו סוזה. הוא היה יכול להיות בליגת האלופות, לרוץ עם מכבי תל אביב, אבל הוא קיבל הצעה מקבוצה יותר טובה, והוא עבר, התקדם. טוב, ספרד. נעבור לספרד?
כן.
הליגה הספרדית מתחילה השבוע... ריאל מדריד מנצחת, ברצלונה מנצחת, ולנסיה ואתלטיקו מדריד עושות תיקו אחד. מה המחשבות שלכם על ריאל מדריד? הוא קבוצה מאוד מעניינת שיש עכשיו דיבורים ושמועות, אולי קיליאן אמבפה יגיע בכל זאת בגלל הפרק לפני זה. אני לא חושב שזה יקרה, אבל אפשר, never say never, מה ריאל מדריד לפי דעתי שחקה טוב מאוד, היא נראתה טוב, הם נראו שהם יודעים מה הם רוצים לעשות עם עצמם, גארת' בייל היה אדיר.
הם נראו מאוד שונה, קודם כל. זה נתון כזה שברגע שאתה רואה משחק ראשון אחרי שנתיים וחצי של זידן, פתאום החזקה בכדור שהיא off the charts מבחינת ריאל מדריד, מעל כל משחק של זידן בכל העידן שלו. כלומר, יש לנו פה סגנון שהוא שונה מאוד, ולבנטל אמר את זה מקודם, ריאל איבדו משהו מאוד משמעותי עונה, הם איבדו גולים, הם איבדו בעיתות, אוקיי? וזה קודם כל, רונלדו הוא בעיתות, רונלדו הוא בעיתות לעצמו, ורונלדו הוא בעיתות גם לשחקנים לידו, בגלל שיש שם את רונלדו. והם איבדו את זה מאוד משמעותית, וכרגע מאוד קשה להבין מאיפה זה מגיע. רונלדו הוא שחקן שבועט מעל 30% מהבעיטות של הקבוצה. רונלדו זה שחקן שברגע שהוא בקבוצה, הקבוצה בועטת באזור ה-20 בעיטות למשחק. ריאל בעטה עכשיו עם
השירים שלנו. אבל מה עם ה-XG? איפה ה-XG פה? לא,
אז רונלדו הוא גם מהשחקנים האלה שהם מאוד בקצה, כלומר הוא בועט הרבה והבעיטות שלו מתחלקות ממש בצורה קיצונית, זה או בעיטות שהן מאוד מרחוק ועם אקסג'י מאוד נמוך, או בעיטות שהן עם האקסג'י הכי גבוה כמעט באירופה, של בעיטות מתוך הרחבה עם התנועה והגוף שלו והמהירות שהוא יודע לנצל את הפואוצ'ינג שהוא גידל בשנים האחרונות, זה מאוד כזה. אז כשהוא מסתכל על זה בממוצע, דווקא האקסג'י של הבעיטות של רונלדו הוא יחסית גבוה, זה מסי נגיד יותר נמוך בהסתכלות כזאת, והוא בועט המון, כלומר הווליום של בעיטות של רונלדו.
אז מה ריאל מדריד בעצם עושה כדי לחפות על האובדן הזה?
אז כרגע זה ממש בור, כלומר בייל הוא השחקן היחידי שבאופי שלו או בצורת משחק שלו בעבר מסוגל להגיע נגיד לרמה של הכמויות של רונלדו, אבל אין את השחקנים האחרים שישלימו למשל את הכמויות של בייל, כלומר לא אסנסיו, לא איסקו, לא בנזמה בסגנון משחק שהוא...
בעצם הפכה ריאל קצת לנבחרת ספרד, שיש לה יותר החזקת כדור ופחות מחץ. אין אפילו את הדיאגו קוסטה הזה. מדובר על החלוץ הנהדר של ולנסיה, הפורח רודריגו,
שיוחתם... ריאל אמרו ש...
בדיוק. יש כמה עניינים מעניינים בריאל, דבר אחד זה העניין, שרונלדו צריך להזכיר בעצם, העזיבה שלו את ריאל, זה כל הקטע שהוא רצה מאוד ללכת וזה, שזה יצא ב-100 ומשהו מיליון בלבד. עכשיו אם ריאל תחתים איזה שחקן צעיר ב-120 מיליון, כולם יגידו מה, מכרתם לשחקן הכי גדול בהיסטוריה שלכם ב-100 מיליון.
אז זהו,
נכון שהוא מבוגר ונכון שקניתם אותו בפחות, וזה הישג עדיין יפה, אבל איך שזה נגמר, זה מעמיד את הסכום שכל שחקן שיגיע בצורה אולי אחרת.
האבסורד הוא שהם כבר בזבזו את הכסף. זה כאילו מה שלא שמים לב, כלומר גם ההגעה של קורטואה וגם של ויניסיוס ג'וניור וגם השחקן
ויניסיוס, רציתי גם לדבר, זה כאילו החלוץ שבעצם אתה יכול להגיד הרכש שהגיע מבחינת פלורנטינו הוא רכש לכל דבר, והוא שם עליו, אני לפני מזכיר לפני שנתיים, זה 45 מיליון יורו בערך.
סכום סי להגיד את זה.
כן. ובעצם היה תיאוריה, קראתי של אחד העיתונים בספרד, באס, שכתב שלופטגי אולי לא משתמש בו בשביל בעצם להפעיל לחץ, כי מה הוא, לא, שתי דברים, קודם כל לשמור על הפסיכולוגית, זה באמת, אתה לא רוצה אולי משחק לשרוף אותו, ודבר שני, לשדר לפלורנטינו, אם הוא עכשיו מעלה את ויניסיוס והוא נותן שער שניים, זה אגב אחת הבעיות הקשות, שהחלון פתוח נפתח העונה ושחקן פתאום נותן איזה משהו שהוא לא אופייני, ואז אתה חושב וואו, ילך להיות לעונה, אתה יודע, זה לאו דווקא, זה כמו נגיד דמבלה שניצח לברסה את הסופר קופה, זה לא אומר שתהיה לעונה טובה, אבל פתאום הוא הבטיח את ההישארות. זה כן, זה מה שנקרא
ריאל מדריד, הדיבור הוא שהם לא יעשו רכישות גדולות, יש שמועות הרבה והם שומרים את הכסף לעונה הבאה, ואז ניימר, אמבפה אולי משהו כזה, אבל הכדורגל הזה הוא מתאים בכלל לריאל מדריד? כלומר, הכדורגל המאוד מאוד ספרדי הזה,
קודם כל,
נגד חטאפה,
לא הזכרנו את הקהל, את העניין ההיסטורי הזה, שבעצם
עשור, לא נורא מתלהבים כנראה מריאל מדריד, יש עוד כל מיני,
משחק
היה מאוד מאוחר, אוגוסט וזה, אבל עדיין משחק ראשון, גם דרבי דרך אגב נגד חטאפה, יהיו אחר בדרבים,
משחק ראשון של אלופת אירופה,
כן, קצת underwhelming, נגיד את זה ככה, כן ראיתי איסקו הרבה, כאילו הוא נגע בכדור כמעט בכל התקפה, אפרופו XG, בילדאפ וכאלה, גם אסנסיו, בייל היה מצוין, המגנים היו טובים מאוד. אתה יודע, אני כאילו...
אני חושב שהסנסיו, אגב, שנגעת בו, זה שחקן שאתה צריך לחשוב איך להוציא ממנו יותר גולים.
כן.
לא רק הביטות מרחוב.
כן, אבל הסנסיו, כשאתה מסתכל על השחקנים הצעירים הכי טובים באירופה, הוא תמיד, כאילו, ריאל מדריד לא יכולה לבקש קשר התקפי יצירתי יותר טוב מהסנסיו.
מצד אחד זה נכון, מצד שני, עונה שעברה כבר היה את התהליך הזה שמכרו את חמז, פינו את המקום יותר לאסנסיו ואיסקו.
אגב, לא מכרו את חמז עדיין, הוא עדיין בהשאלה לביירן. כן, כן.
ובעצם הסנסיו לא עשה את הקפיצת מדרגה הזאת, כלומר, עונה שעברה כבר היה לאבדו שערים, הם אבדו את מורטה ואת חמז, וגם שם היה בור, וראינו איך זה בא לידי ביטוי בליגה, ובעצם לא אסנסיו ולא איסקו הצליחו לעשות את זה, וזה יראה באמת מעניין. הם התפתחו עד עכשיו כשחקנים במקום שיש בו רונלדו. אוקיי? זה כאילו מקום שיש בו עץ מאוד גדול, שקשה לפרוח מסביבו, ויהיה מאוד מעניין האם הם באמת מצליחים לעשות את זה. איסקו כן ראינו ממנו ניצוצות בנבחרת תחת
לופטגי.
לופטגי עושה את זה קצת יותר, יותר בועט לשער, יותר מסכן, וזה משהו שהוא חייב לעשות. אם איסקו לא הצליח לעשות את זה העונה, ריאל יצטרכו להביא מישהו סוג של במקומו, ומישהו שימלא את המקום הזה.
אני מתקשה לראות את לופטגי מוותר על איסקו, אני חושב שכן איסקו, אנחנו כן נראה עונה של 15-15 ממנו.
אני חושב שאתה יודע, צריך קודם כל לגעת בלופטגי עצמו, שהוא לא, אתה יודע, אין שום ערבויות לכך שהוא מאמן מתאים לריאל מדריד, לרמות האלה, הוא אימן, אני מזכיר לך, קבוצה האחרונה בפורטו, עד היום פיתו דקו שאתה נשיא שפורטו לא יכול לראות אותו, ויש עליו הרבה... זה משהו אחד, אבל הוא צריך להוכיח את עצמו, ויהיה עליו הרבה מאוד לחץ, וכמובן, הוא בסוג של אחד שאם ריאל לא ילך טוב, לא נתפלא אם נראה אותו גם בחוץ. זאת אומרת, יש עליו הרבה לחץ, בייחוד עכשיו עם כל הספרדיזציה של ריאל, עם השינוי הזה, עם התחושה שזו עונה פיננסית, שאולי אחרי שלושה גבי אירופה אי אפשר להגיע יותר, צריך להורגיע קצת ואז לבנות מחדש, כי היא לא יצאה הקיץ הזה, אם נאמר בהכל. אבל ריאל בליגה צריכה להיות תחרותית.
אז זהו.
באירופה היא כנראה משחק גדול, אולי זה לא יהיה, אבל בליגה היא תצטרך להיות תחרותית בניגוד
לאירופה. אני חושב שבגלל זה גם הביאו את לופטגי, בסופו של דבר. כי זידן היה מצוין להביא את השחקנים... בזמן הנכון, ברגע הנכון, לליגת האלופות.
לא, הוא גם לקח אליפות.
נכון, הוא לקח אליפות, אבל הוא לא הצליח לייצר את היציבות הזאת בליגה. כלומר, אתה יודע, ולופטגי מבטיח סוג של, גם בגלל סגנון המשחק שלו, סוג של יציבות. אתה יודע, נכון, הם אולי לא ינצחו 5-0 כל משחק, אבל אתה יודע, הם כן יכולים לפתח איזשהו משחק שבו הכדור אצלהם, שהם קובעים איך יראו הדברים, יכול להיות שבגלל זה הביאו אותו, אתה יודע, זה מין הסתם, בואו נדבר על אתלטיקו מדריד, הקבוצה שאמורה להתחרות מול ברצלונה וריאל מדריד, קבוצתך אוהדה, תראה, בהיי מטורף בגלל הסופרקאפ, ולנסיה קצת הורידו אותם לאדמה, אבל מה קורה, כאילו, מה קורה עם אתלטיקו?
אוקיי, אז אתלטיקו בעונה מאוד מעניינת, לדעתי זה עונת כזה, יחסנו לאן מבחינת האם המועדון הופך להיות באמת מעצמה ברמה עולמית או לא, כי כלכלית הם כן, יש תנועה בכיוון הזה, וגם מבחינה מקצועית, והעונה הזאת מגיעה אחרי שעונה שעברה היה את החלונות שלא היו יכולים לעשות העברות, ומשהו שתקע את המועדון מבחינת הסגל, והכריח בעצם את סימאונה להתמודד עם המצב הזה. ומה שנוצר מהמצב בעונה שעברה, זה שבגלל שסימאונה מאמן כל כך טוב, היה התקדמות של המון שחקנים. כלומר, גם לוקאס הרננדז, גם חימנז, גם תומאס פרטי, גם אנחל קוריאה, זה שחקנים שעשו התקדמות ענקית עונה שעברה, והיום הסגל נמצא במצב שיש את השחקנים הוותיקים שזכו לזכות באליפות ולהגיע לגמר ליגת האלופות פעמיים, יש את השחקנים האלה שעשו את ההתקדמות הזאת והיה להם עונה שהיא יחסית רגועה, ועכשיו הוסיפו מעל זה גם את תומאס למאר וגם את גלשון
שלמאר היה מצוין גם מול ולנסיה נכון.
ובעצם גם למאר וגם גלשון מה שהם עושים הם מוסיפים ממדים שהיו חסרים לאתלטיקו. אתלטיקו עונה שעברה בחלון
של גלשון?
גלשון. גם ניקו גייטן וגם קרסקו עזבו בינואר, ובעצם הקישור הפך להיות יחסית חד-מימדי. רוב השחקנים שמשחקים במרכז, חוץ מביטולו, דרך אגב נפצע עכשיו לנתן לנו מערב, אבל רוב השחקנים זה קישור שהוא משחק קישור 4 בקו ישר עם שני שחקנים עם עמדת מוצא והגנה באגפים שהם בעצם שחקני אמצע.
כן, שלמה מאוד מאוד מתאים לזה בגלל שזה מה שהוא משחק במונקו בשנים
האחרונות. אז למה באמת לוקח כביכול את התפקיד של קוקה, שזה גם יתרון כי זה מאפשר לקוקה לשחק באמצע, שזה משהו שעונה שעברה בקושי זכינו.
כן, וגם גבי כאילו שוחרר ואנחנו רואים כאילו קוקה תופס את התפקיד של גבי,
סאול יותר תופס את התפקיד של גבי מבחינת הענת כדור ודברים כאלה, קוקי דווקא יותר התקפי בתחילת העונה. באמת יש פה המון אפשרויות, וזה משהו של האתלטיקו ולסימיונה לא היה בקדנציות שלו. יש לו קישור שהוא היום ממש מגוון, אם זה מרטינז או רודרי שהגיע למר של שחקנים חדשים.
אנחל קוריאה נראה מצוין.
נכון, אנחל קוריאה הוא שחקן ש... זה המון שחקנים שיש להם עמדת מוצא אחת שהם נותנים משהו אחר לגמרי משחקן אחר.
הסיבוב שלו בשער היה מדהים.
אנחל קוריאה מתחיל בתור שחקן אגף ימין, נכנס להרחבה בתור חלוץ. מרטינז מתחיל באגף ימין והוא באמת שחקן אגף. קוקי מתחיל באגף שמאל והוא פליימייקר משם. זה שחקנים שפשוט, יש לך פה פאזל שאני באמת סומך על סימאונה שהוא הצליח לעשות משהו מעניין.
זה האבולוציה של אתלטיקו מדריד, כלומר קבוצה הגנתית מאוד מן הסתם, הם יהיו הגנתיים והם יהיו חזקים מאוד בהגנה, אבל הם פתאום נראים מכונה חדשה בהתקפה. כלומר זה האבולוציה שלהם, כאילו...
אז יהיה מעניין באמת לראות מה סימאונה עושה מבחינת הליגה ומבחינת איך הוא משחק מול קבוצות קטנות. כי סימאונה, אחד הדברים שהוא עושה הכי משמעותית זה משחק מצבים שונה, כלומר כל עוד המשחק הוא בטקו משחקים בצורה מסוימת, כן מנסים להשתלט על המשחק, כן מנסים לייצר הרבה מצבים של אוברלה באגפים, הרבה יצירת הזדמנויות עד הגול הראשון, ובגול הראשון בעצם יורדים יחסית נמוך גם אם זו קבוצה שיחסית חלשה, בעצם מצב של טוב לנו עם ה-1-0 הזה, אנחנו כן יודעים לצאת למתפרצות מפה, אנחנו כן יודעים לנהל את המשחק, המצב הזה טוב לנו, ויהיה מעניין לראות האם סימאונה עושה אבולוציה של, אני לא משחק ככה, אני קבוצה שהיא בהגדרה יותר טובה, יכולה להשתלט על המשחק, ולשחק משחק שהוא יותר התקפי לאורך כל המשחק, אני לא יודע אם זה יקרה, זה משהו שיהיה מאוד מעניין לראות אצל אתלטיקו, כי כמו שאמרת על ריאל, בעצם ברגע שאתה נותן לקבוצה שנייה לשלוט בכדור, שזה משהו שבצלונה נגיד לא עושה, השליטה הרבה פחות אצלך, ולמרות שאתלטיקו קבוצה הגנתית כל כך טובה, גם נגד ולנסיה עכשיו זה קרה, תחילת המחצית השנייה ולנסיה השתלטה על המשחק, אתלטיקו ירדה להגנה מאוד נמוכה, ובעצם ולנסיה ייצרו שער מטעות של גודין,
שזה מעניין אגב, גודין, נכון, אבל גודין אתה יודע הוא היה בפיק כבר כמה שנים, ומתישהו, אני לא יודע, אתה כן יכול לצפות אולי, אנחנו רואים בונוצ'י למשל באיטליה שיש סימנים אולי שהוא קצת בירידה, אני לא יודע אם אתה יודע, זה כבר נמשך איזה שנה, גודין הוא נחשב אחרי המונדיאל הזה ללבל כזה שאתה לא מצפה לו, טעות כזאת.
אגב, גודין רוצה, הוא לא קיבל הצעה לחוזה חדש עליין?
לא, אבל הוא סירב להרבה הצעות.
כן, הוא סירב כאילו כביכול קיבל הצעה מאוד גדולה ממנצ'סטר יונייטד, וסירב ואמר, אני רוצה רק לקבל את החוזה מאתלטיקו מדריד, הוא רוצה להישאר. זה יהיה מעניין לראות את אתלטיקו מדריד, האם היא באמת יכולה לעשות את הקפיצה, העונה הזאת, שנייה, גמר ליגת האלופות זה
בצלב הבית.
יהיה מאוד מעניין אם, תראה, קודם כל ההישגים של דיגו סימאונה, כשאתה מסתכל גם על נקודות פר משחק, על תארים, זה התקופה הכי טובה בהיסטוריה של אתלטיקו מדריד, כאילו by far. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות אם באמת הם יכולים לעשות את הקפיצה הזאת, וכמו שיש ברצלונה, ריאל מדריד, יגידו ישר אתלטיקו מדריד, כאילו זה יהיה, זה בכלל לא יהיה בעניין.
המזל של אתלטיקו זה שהיא תמיד תמיד לא תהיה איפה ששתי הגדולות, למעשה, אתה יודע, כי יש ריאל וברסה כל כך גדולות, שלא משנה, גם אם אתלטי מקצועית, אי אפשר להריד שהיא לא פייבורידית לעונה הזאת, בייחוד במה שקרה בריאל וברסה, אני רוצה, התאום הזה בין גריזמן גם לקוסטה, זה מפתח, אתה רואה כמה פעמים גריזמן בנגיעה מחפש ישר את קוסטה מקדימה, וקוסטה כמובן, שחקן שגם הפתיל הקצר שלו, אני בטוח שהוא גם יהיה לו מקרים ויקבל אולי איזה אדום באיזה משחק וכאלה מקרים, זאת אומרת גם ענייני משמעת בקבוצה של סימאון זה דבר שתמיד אפשר להתעלם ממנו. מעניין איך יהיה גריזמן, כי אתה יודע, הוא הולך אולי לזכות בכדור הזהב, יכול להיות, תשמע, הוא לקח...
הוא לא מועמד לשחקן השנה.
לא, לא, אני מדבר על הבלון דור, תשמע, אחרי שהוא... הוא יהיה מועמד, יכול להיות שהוא לא ייקח.
אני לא חושב שהוא ייקח.
בסדר? מעניין לראות את העונה שלו אחרי...
אנחנו נדבר שבוע הבא על ברצלונה המון, כי יגיע אלינו שי פל מברסה מניה, ואנחנו נעשה שיחה, אבל בואו, כן, איך, מה ההתרשמות שלכם מברצלונה במשחק הראשון של העונה?
ברסה, אני חושב, הייתה... זאת אומרת, זה היה משחק... כמובן מאוד חד צדדי וטיפוסי, ששוב לברסה היו המון כאלה, בכלל אני...
אבל לקח להם זמן עד שהם פרצו.
נכון, וזה הגיע דקה, כן.
גם כן מול קאמפ נו חצי רגע.
כן, נכון, ולאו מסי שהשחיל כדור חופשי מתחת לחומה שם, איך שהוא מחר את זה, זה היה גאונות, זאת אומרת, אני ראיתי הרבה פעמים עושים את התרגיל הזה, לא ראיתי אף אחד שעושה את ההטייה הזאת, כי תראה את הליטוח, לא, רונלדיניו כן, אבל נכון, רונלדיניו הכי קרוב מול ורדר ברמן, אבל תראה את הגוף שלו, זאת אומרת, אתה יודע, זה כמו שאתה מסתכל רק על פלג גוף עליון של כאלה שעושים הליכה מהירה, ואתה בטוח שהם רצים, אז אין שום אינדיקציה שהוא הולך לתת את הכדור הזה מתחת לחומה, זה פשוט מדהים. ושלא לדבר על זה שהוא שחט את העבירה והכל, אני חושב שלואי סוארז זה הנקודה הכי מדהיגה מבחינתה של ברסה, הבן אדם שנתן בעצם ירידה מאז 2015-16 עונת השיא שלו בברסה, עונה השנייה, שהוא לא 40 שערים.
כן, אבל עדיין אף אחד לא כובש כמו. כלומר, רק מסי. כאילו, אף אחד לא מגיע למספרים האלה באבא
שלו. כן, אבל אתה צריך אותו חד, בטח שזה משחקים גדולים ושאין הרבה מצבים. וסוארז מדהיג כבר בעונה שעברה. העומס על מסי הוא מאוד גדול. לברסה כמובן, זה רק משחק אחד, אנחנו נראה, אבל יש לה הרבה אופציות בקישור, וכמו שאמר קודם אדם על אונה אמרי, אז גם על ארנסטו אלברד אפשר להגיד שהוא לא יודע מה 11 שלו בשלב הזה של העונה, יש לו את ארטור, ויש לו את וידל, אתה יודע, הוא יודע להגיד רק שבוסקץ בקישור, מה סביב בוסקץ עדיין.
זה גם שאלה מעניינת מבחינת המערך, כי אלברד העונה שעברה, זה קצת נכפה עליו, אבל הוא שמח, הוא עבר ל-4-4-2, מאוד קומפקטי, מאוד, אפילו אפשר להגיד קצת סימאוני, ונתן המון חופש למסי ולסוארז.
הם רצו להביא את גריזמן כאילו, כביכול, כדי להפוך את סוארז לחלוץ השלישי בעצם.
אבל מה שכן, עכשיו פשוט יש המון כלים פתאום בקישור. מסי עונה שעברה היה צריך להיות גם היצרן וגם המסיים, והעבודה שלו עם סוארז הייתה בעצם החלק הכי קריטי במשחק, זה והתנועה של פאוליניו, שזה הזוי להגיד. ועכשיו בעצם נכנסים לתוך המיץ, גם קוטיניו שהגיע אמנם בינואר, אבל עכשיו צריך להפוך להיות משמעותי, גם מלקום, גם דמבלה שהיה פצוע כל עונה שעברה, זה הרבה כלים התקפיים שהם צריכים לראות איך הם מוצאים להם את המקום, האם חוזרים ל-4-3-3 עם ארטור שנכנס וקוטיניו שמשחק, איך משלבים את כל השחקנים האלה, ואיך התלות במסי מבחינת ההתקפית קצת יורדת מהעונה שעברה, כי זה, אני לא חושב שזה משהו שהוא באמת, כאילו אם יש מישהו שאתה רוצה להיות תלוי בו זה מסי, אבל לא בטוח שזה משהו.
כן, זה גם מיון שצריך להגיד שסגנון משחק, זאת אומרת שאנחנו כל אומרים תלות במסי, הוא לוקח על עצמו הרי המון והוא מייצר, זאת אומרת, אתה יודע, זה חלק מ... אם הוא יצא יהיו אחרים אולי שיצרו מצבים, אבל מה שהוא עושה, תשמע, זו הייתה הופעה, באמת רק אוגוסט, רק תחילת עונה, אתה לא מצפה על הרמות האלה, על הקונצרט שהוא נתן שם, הופעה, תשמע, זה פשוט לא יאמן הרמות שהוא מסתכל בהן. שחקים עצמו.
הסיפור הגדול בספרד, אנחנו נדבר על ברצלונה עוד הרבה בפרק הבא, אבל הסיפור הגדול על ספרד זה שבשבוע שעבר הליגה מודיעה על זה שיהיה משחק ליגה אחד במשך 15 שנה, משחק ליגה אחד לפחות בארצות הברית או בקנדה או בצפון אמריקה, לא משנה.
הודעה שצריך להגיד יצאה בהפתעה, לא ציפינו לזה, אף אחד לא ציפה לזה.
ולא אמרו איזה קבוצות וזה, אבל ההערכה היא שהם לא ישלחו את חטאפה נגד ויאריאל לארצות הברית, אלא ברצלונה נגד קבוצה, או ריאל מדריד נגד קבוצה, או משהו כזה, בשביל באמת להגיע לשוק האמריקאי, להשיג שם הספונסר וכו'. האתמול, דוד אגנסו, מידוענו מביתר ירושלים, ששוארמה גרמה לו לכאבי בטן, סיפור איתי. יור איגוד השחקנים הספרדי מגיע ואומר, אנחנו נשבות אם לא יקשיבו לנו ולא יאזינו לנו ולא יתייעצו איתנו לפני שעושים החלטות כאלה. זה לא הגיוני שישלחו אותנו לשחק בארצות הברית משחק אחד בלי לדבר איתנו על זה, זה לא הגיוני שהביאו את השחקנים הסעודים בשנה שעברה, זה לא הגיוני הרבה דברים, השעות של המשחקים הם דיברו על זה שהליגה היא מיום שישי עד יום שני, שזה גם לא הגיוני. מה קורה שם?
כן, כן, אז קודם כל, כמו שהזכרת, הקפטנים אתמול של הקבוצות, כולל רמוס ופיקה, נפגשים עם אגנסו בפגישת חירום של השחקנים שהם מודיעים, עד ספטמבר, סוף ספטמבר כזה, שיש להם פגישה, ואם דברים לא יזוזו בכיוון, הם באמת מאיימים בהשבתה, שזה דבר מדהים אם יקרה, אבל בהחלט, תראה, אצל האוהדים הספרדים, הם קוראים לזה חזירות, וסטייה מהדרך לעניין הזה ש...
כן, הם קראו לזה סטייה.
כן.
משחק בארצות הברית, משחק ליגה ספרדי בארצות הברית, זה סטייה, הם אומרים. תראה, ב-2008 הפרמייר ליג ניסתה לעשות את המשחק ה-31, כביכול משחקים בחול, זה הופל ההצעה הזאת, קבוצות לא מוכנות לוותר על המשחק בית שלהם, שזה משהו שקורה למשל ב-NBA וקורה ב-NFL, שקבוצות מבינות שהן צריכות להפיץ את עצמם בעולם, אז הן יוצאות למשחקי ליגה רגילה בחול, אבל בכדורגל זה טיפה יותר בעייתי. אז מה...
אז תשמע, יש פה עניין של העתקה של מודל ה-NBA, צריך להזכיר שהליגה, לליגה ספגה מכה בעצם שתי מכות, שני הכוכבים הכי גדולים אחרי מסי עזבו אותה בשנתיים האחרונות, גם נאמר גם קריסטיאנו, וכן יש כמובן בשוק הגלובלי בזה רצון לנצל כלכלית, הליגה הספרדית צריך להגיד לא ניצלה את הפוטנציאל של הכלכלית, זאת אומרת הליגה מבחינת איכות שהיא נמצאת הכי גבוה, היא לא מכניסה את הכמויות של הפרמייר ליג, ב-2016-2017 לדוגמה הכניסה 3.6 מיליארד יורו בלבד,
והליגה האנגלית ביותר מ-5 מיליארד יורו.
כן, נכון, ושוב, אחרי שאתה מוריד הכל, הרצון הוא להגדיל את ההכנסות, לפנות לשוק האמריקאי, שאני מזכיר לך, כבר כמה שנים עושים שם טורנירים כל קיץ, ומקדמים, והכל נבנה לשם, וברסה בונה סניפים בניו יורק, ובכל מקום, זאת אומרת, הכל נבנה לשם. העניין זה, איך התקבלה ההחלטה הזאת? לקחו בחור איטלקי, שכבר ארגן, קוראים לו צ'רלי סטיליטאנו נדמה לי, היא כבר ארגן את, אתה יודע, את הסופרקאפ האיטלקי ששוחק בכל מיני מקומות בעולם, והוא בעצם הזה שהיה אחראי למצוא, לעשות את הפרויקט הזה, לנסות לרקום את, את כל האנשים שצריך לגייס ולהחתים, וכל התהליך הארוך הזה קרה בלי ידיעה של השחקנים ובלי ידיעה של הקבוצות, גם למעשה ראשי קבוצות רבים שלא היו בכלל בסוד העניינים. אז כל ההשתלשלות נראית לא בריאה. אני חושב ש הליגות המקומיות, בוא אני אגיד ככה, אני אגיד את דעתי פה, אנחנו חייבים להקטין את הליגות המקומיות ל-16 קבוצות גג, ולהגדיל ולשנות פורמט, כלומר זה משהו שאני מאמין שגם תוך 15 שנים חייב, כוח המציאות שיקרה.
ופה אנחנו עוברים לאיטליה ונסיים שם, כן. בגלל שאתה רואה באיטליה, נכון, קייבו הצליחו להוציא מיובנטוס את האמיץ, הצליחו להוציא את האמיץ, אבל אתה רואה באיטליה ממש הרבה קבוצות, בעיקר העולות החדשות, שהן פשוט, אתה יודע, וזה כבר כמה שנים ככה, אני לא מדבר על השנה הספציפית, כי יש כאילו את פרמה וכאלה, אבל אתה רואה קבוצות שעולות, יורדות, כאילו זה לא, זה, אתה יודע, קבוצות שכונתיות אפילו, וגם
קבוצות יויו, גם בפרמייר ליג שעברה תהליך דומה, כן?
גם קלאודיו לוטיטו דיבר על זה, הנשיא של נאפולי, של לאציו, גם הנשיא של נאפולי, דה לורנטיס דיבר על זה. הליגה האיטלקית יש להם את רונלדו כביכול, הם הביאו את רונלדו.
יש להם 5 מועדוני על, 5 מועדונים גדולים.
לא מועדוני על,
גדולים.
מועדונים גדולים, ומצד שני יש לך ממש כאילו... קבוצות שפושטות רגל בגלל 5,000 שקל, 5,000 יורו נטו חוב לרשות המים.
כן, אבל אם הזכרת את דה לורנטיס, אז אם אתה רוצה, פארמה הייתה קבוצה בעצם הראשונה בתולדות איטליה שעושה 3 עליות ב-3 עונות. אם אתם רוצים לשים בבית כסף מתי הבאה, אני אומר לכם לשים על ברי. למה אתה שואל? כי בתחילת אוגוסט ברי בעצם פשטה רגל גם, ואז הם חיפשו בעצם מי, הקימו קבוצה מחדשה וחיפשו מי ה... והלכו לראשי הליגה, בסוף הלכו על דה לורנטיס. אז לדה לורנטיס יש עכשיו קבוצה שנייה, ואגב זו תופעה מאוד רווחת באיטליה היום. יש לך גם את לוטיטו שיש לו את סלרניטנה בבעלות משותפת, הוא האיש החזק שם. יש לך גם כמובן את פוצו עם ווטפורד, פעם היה להם גם גרנדה, כבר לא, אבל אם זה בתוך איטליה או לא, הבעלות הצולבת הזאת זה משהו מאוד בולט. כן, ונכון, הליגה האיטלקית יש פערים מאוד גדולים. הגדולה של הליגה האיטלקית, אם אני רוצה לשים את הצד החיובי, זה בזכות אנשי מקצוע ועבודה באמת שלפעמים אלכימית, מאמנים, באמת זו ליגה עם כמות של מאמנים ומוחות טקטיים שמרשימים, יוצא דופן, ואתה יכול להגיד בסדר, גם בספרד יש, אני לא בא להתווכח בליגות, אבל באיטליה יש לך אנשי מקצוע שיודעים איך, אתה יודע, להוריד את הפער הזה. לפעמים זה לא עובד, אבל ראית מה שקייבו עשתה, קייבו עם 9 מיליון יורו, דיברת על זה, רונלדו, בתקציב כל המשכורות, כשרונלדו מעל 30, אז הם באמת עשו עבודה גדולה. וראינו מה ססבו לו.
השואר של קייבו, שכמעט שבר את הצוואר שלו, שנכנס בירך הפנימית של רונלדו, רק כדי להסביר מה זה. יש יובנטוס לאציו.
יובנטוס לאציו בשבת, ואחרי זה נאפולי מילאן.
נאפולי מילאן, מה, כשאנחנו מדברים, זה ממש מעניין, זה כאילו מעניין מאוד, אבל האם, תראה, אתה מתחיל, יובנטוס כבר זכתה באליפות, מה שנקרא, כאילו, אתה יודע, הם ניצחו, אינטר הפסידו, אתה יודע, זה מן הסתם הם לא, אבל כאילו, מה, איפה אנחנו נראה עניין, נגיד את זה ככה.
אז קודם כל, כמו שאמרת, יש בעיות של איצטדיונים מיושנים, ודלאורנטיס שהאיצטדיון שלו בנאפולי, הסנפאולו עובר שיפוץ, אמר שהוא נראה כמו שירותים, ונסגר חלק ממנו, הם יערכו, לא כל היציעים יוכלו להריח שם מול מילאן.
אגב, זה משחק ראשון של מילאן.
זה משחק ראשון של מילאן, כי נכון, מילאן בעצם, נכון, המשחק שלה במחזור הראשון, המשחקים של סמדוריה וגנוע בעצם, בגלל אסון הגשר, הודו, ומשחק ראשון של מילאן יוצא מול קרלו אנצ'לוטי, שאימן אותה 8 שנים, שזכה איתה בפעם בליגת אלופות כמאמן, כשחקן. אז כן, אז בין נאפולי, כמאמן נאפולי, כשנאפולי כבר ניצחה בלאציו, מאוד מעניין, אני חושב ש... תראה, לאיטליה שוב, יש לה את העניין הזה של 6 קבוצות,
גטוסו מול אנצ'לוטי.
גטוסו מול אנצ'לוטי, אתה מבין, גטוסו מול אנצ'לוטי. באיטליה יש לה את העניין הזה של גם המועדונים גדולים, כמו שאמרת, המשחקי חוץ האלה, שזה לפעמים, אתה יכול להסתבר, תראה, ססוולו זה קבוצה למשל, כן מליבה, שאתה כן יכול למצוא שם קבוצות קליארי עם איצטדיון משל הפרוזינונה, יש מגמה, אני מאמין תוך כמה שנים יותר קבוצות עם איצטדיונים משלם, אנחנו נראה את זה קורה, תהליך מודרניזציה כזה, אבל יש כמה קבוצות באמת מעיינות ומרגשות שססוולו למשל, שאני צריכה את אינטר מחזור ראשון, היא אחת מהן, קבוצה שגם איך עבדו שם, איך בנו אותם בעצם, לפי, עשו שם את הקבוצה היום השנייה של הרבה איטלקים, מעין יובה כזה, מסתמכת על הרבה איטלקים, עם דזרבי, מאמן צעיר, שהחליף את...
פריס בואטנג שם.
ולהביא את בואטנג, שבכלל הוא התחיל בקראטיפו. אז שוב, למצוא גם את המועדונים האלה שיכולים לעשות את
הקבוצה. מו אחי.
פיורנטינה, תיקח את פיורנטינה, שזו הקבוצה הכי צעירה אולי בליגות הגדולות, לא מדבר על צרפת, אבל העשירות יותר. אתה יודע, עם אלבן לפונט, שוער עתיד של צרפה, אם זה סימיוני וקיאזה ופיאסה מקדימה, זאת אומרת, לא חסר עניין ואקשן, ושוב, השאלה היחידה היא מה היא תחרותיות, אני חושב שיובה לא יכולה לעשות יותר מה שעשתה בשנה שעברה, 95 נקודות,
לעומת ביירן פה כן הייתה תחרות, כלומר, נאפולי נפלה רק לקראת הסוף, אם אני אלימות, האם נאפולי תרד עכשיו, כאילו, מאוריטו סארי מול אנצ'לוטי, זה שינוי יחסית גדול, אנצ'לוטי איכשהו עוד פעם מגיע אחרי מאמן נורא מתודולוגי ונורא עם זה, אם אני אלימות מה קורה, גם בלי ג'ורג'יניו, בלי סארי.
מה אנחנו, מה בעצם, אוקיי, רונלדו לא כבש במשחק הראשון, הוא היה מאוד אפקטיבי, הוא נראה מאוד טוב, הוא שיחק טוב מאוד, עצרו לו, לקחו לו כמה שערים, רונלדו בליגה האיטלקית, איך אנחנו... בוא נגיד, האם זה שונה מרונלדו בליגה הספרדית, או כאילו איך אנחנו, איזה אבולוציה אנחנו נראה מרונלדו?
אני לא חושב שזה מאוד שונה, צריך גם לשים לב שהעונה שעברה נגיד בליגה, רונלדו חצי הראשון של העונה לא היה כל כך אפקטיבי, זה כבר 2 לדעתי שהוא לא מתחיל כזה חזק בליגה, ודווקא השיא שלו מגיע בחצי השני של העונה ובליגת האלופות.
שאגב, זה פידת זה במכוון,
גם יובי קבוצה שנפנית.
יובי לפני 2 התחילה בצורה זוועתית ועדיין לקחה אליפות, שזה מאוד דומה למה שהיה לרונלדו עונה שעברה עם ליגת האלופות. אני כן חושב, יובה עשו מהלך פריס סן ז'רמני כזה, של אוקיי, אנחנו כבר לוקחים אליפות, ועכשיו אנחנו עושים איזו תוספת שכל המטרה שלה זה ליגת האלופות, וזה מצב בעייתי, כי ליגת האלופות זה תחרות שבמשחק אחד אתה יכול לאבד אותה, ויובה דווקא באזורים אחרים של המגרש, היא לא במצב האידיאלי שלה לעומת שנים קודמות, כלומר אם זה בעמדת המגן הימני, אם זה קשרים, דברים כאלה, הקבוצה היא, היא טובה, אני לא בטוח שהיא יותר טובה ממנצ'סטר סיטי, פריז, ביירן, ריאל, היא כאילו תהיה מועמדת, אבל זה לא שם אותה במקום שהיא מבטיח לה עכשיו ליגת האלופות, וזה יהיה מעניין איך זה ישפיע על הליגה. כלומר, האם ההתמקדות הזאת בליגת האלופות בצורה כזאת או אחרת תשפיע על הליגה כמו שראינו את ריאל עונה שעברה, או שרונלדו הצליח באמת להיות קונסיסטנטי בליגה?
השאלה הגדולה זה איפה יתופקד בעצם רונלדו, כי בעצם יש כמה אפשרויות, אחד שהוא יהיה דיבלה ישחק מאחוריו, בעצם כדיבלדו, הצמד.
זה מה שקרה מול קייב.
כן, ככה הוא התחיל מול קייב, אבל איך שהוא סיים, זה היה יותר מעניין, כי מנג'וקיץ' היה באמצע, ורונלדו זז קצת שמאלה, שאולי הוא טיפה פחות אוהב, אבל זה נראה יותר מתאים ל...
אגב, בעונה...
זה עבד יותר טוב.
בעונה האחרונה שלו בריאל מדריד, את רוב הכדורים שלחו לו לצד שמאל. למרות שהוא שיחק ממש כ-9, הוא כאילו קיבל את הכדורים שם, התחיל את המהלך, ואז נכנס פנימה והגיע למצבי הפקעה לוחמת.
בעניין הזה אני חושב שזה באמת יהיה יותר מעניין בליגת האלופות. כלומר, בליגה אלגרי כבר עשה את זה המון פעמים, שמשחק פשוט עם רביעה התקפית, לא כזה משנה איך הם משחקים. כלומר, גם אם שמנו מנג'וקיץ בצד שמאל, דיבאלה ביחד עם היגואין, דאגלס קוסטה, קוארדדו, דיבאלה, כאילו זורקים 4 שחקנים התקפיים, תסתדרו, ברור שזה הרבה יותר עמוק מזה. אז פה אני דווקא לא חושש לאיך רונלדו יתפקד, גם אם הוא בצד שמאל, גם אם קוסטה יהיה שם, יהיה בסדר. יהיה מעניין דווקא לראות שהם מול יריבות חזקות, אולי גם בליגה, מול נאפולי, מול אינטר.
עכשיו יש את לאציו, הם משחקים מול לאציו, לאציו קבוצה חזקה, סאביץ' נשאר שם, מאמן שרץ איתם הרבה זמן, הם כן הפסידו לנאפולי, מה שבטוח האצטדיון של יובנטוס יהיה מלא, וזה לא יהיה כמו ברצלונה או ריאל מדריד.
אני רק 40 אלף מקומות.
האיטלקים לא יוצאים לחופשות בניגוד, כן, סתם. בכל מקרה, יאללה, עוד משהו אחר לפני שאנחנו מסיימים, לוינטל?
לא, רק אני אשלים על יובה, שהעניין שצריך לשים, אנחנו לא מדברים על זה שבופון עזב, בגלל שרונלדו הגיע, אבל צ'שני ופרין, אתה יודע, עכשיו צ'שני משחק, דיברנו עליו, סבורני ברומא, שמאמן שוערים שבעצם בנה אותו מחדש, אבל זה עדיין לא אישיות, וברגע שיהיו וחוטפת, ויהיו וחטפה שני שערים משחק פתיחה, מה שלא קרה למאה, כמה? 90's, אז 25 שנה, אני זוכר. אז כמובן בונוצ'י, שהיה עירה ירידה, וצריך לראות הוא וקיאליני כבר לא יותר צעירים ולא יותר טובים, זאת אומרת, האימור של יובה כאן ועכשיו, כל טעות שלהם, תגרום לאנשים להגיד מה שחררתם את קלדר ולמה אורגני ולמה לא, זאת אומרת, יש להם הרבה אופציות שצריך ללכת אחרת,
מה שנקרא צרות של השירים. רוזנטל, מילות סיכום שלך לבית המשפט?
רק, אוקיי, עוד איזה משהו אחד, אוקיי? אז לגבי הסטטיסטיקות, דיברנו פה על expected goals, דיברנו על מדדים שהם לא רגילים ודברים כאלה. אני יודעת, קודם כל, אם אתם לא עוקבים איכשהו אחרי דסקה או דברים כאלה, תעקבו, כי הוא משתף הרבה מהדברים האלה. כן, מה שאני חשוב לי להגיד זה שצריך לקחת את הדברים האלה בקונטקסט הנכון. אוקיי, כדורגל זה לא...
זה לא כדורסל.
כן, זה לא כדורסל, זה לא משחק אמריקאי, וזה לא משחק של הרבה אירועים. כלומר, זה הפער הגדול בין כדורגל לדברים אחרים. כדורגל זה משחק של מעט אירועים, וההתעסקות למשל של expected goals בתור ביתות, זה בגלל שביתות זה משהו שקורה קונסיסטנטית לאורך כל המשחקים. כדורגל זה לא משחק שבאמת אפשר להגיע לרמות הסטטיסטיקות של משחקים אחרים, בגלל שיש פחות אירועים ממקומות אחרים.
ואני חזק את דבריך, אדין ג'קו קבע שער נפלא, שהאקס שבולה מהאוויר ברגל שמאל מבישול של קלייברט בן ה-19 המלהיב, והיה 0.04.
זהו, אני אומר, באמת, כאילו, זה לא צריך להרוס את ההנאה ואת הדברים האלה, בסוף זה עוד סטטיסטיקה שהיא סטטיסטיקה בעיקר, נראה כאילו זה, היא סטטיסטיקה בעיקר תיאורית של מה שקורה במשחק, זה בא להראות את
הייחוד של הדברים. הסטטיסטיקה הכי חשובה בכדורגל זה ש-50% מהשערים הם שערים שנובעים ממזל, הם מגיעים ממזל, או טעות של שוער הזה.
סיפור קטן אחרון על הפנטזי. כמו שאתם יודעים, אני התחלתי פרשן ליגה איטלקית, באתי לוואן, יש שם מפיקה שני, שהיא נורא מה לעשות, היא עסוקה, כי אתה יודע, התחילו שידורים וזה, אז היא לא הספיקה לטפל בקבוצת פנטזי שלה, בליגה הספרדית, ונשארו לה שחקני ספסל, שוער סילסן וכאלה. בקיצור, עם השחקני ספסל 4 בהרכב, גם יצא לה מורליס הזו, שקבע 3, שניצח את בטיס. בקיצור, היא מובילה את הטבלה, כי היא לא הייתה לה זמן להתעסק עם זה, וכל המומחים הגדולים שהשקיעו שעות וזה, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל בקיצור, התחרות נפתחה, ואנשים חמים עליה. ובאותו עניין, מנצ'סטר יונייטד, 3 שחקנים, לוק שו, פיל ג'ונס וקריס סמולינג, יש להם קבוצות פנטזי, כמעט בלי שחקני יונייטד, בלי שחקני הגנה של יונייטד כמעט, ולעומת זאת מלאים בשחקנים מקבוצות אחרות, וזה מעלה דיון, אתה יודע, אנחנו יודעים שלאמר על הקבוצה שלך אסור, פנטזי זה משחק והכל, אבל מה זה אומר על זה שקבוצה, אתה יודע, שחקנים, שקבוצה לא שם כמעט שחקנים
בקבוצה שלהם. אני מצחיק עם זה גם השוער של קרדי, שיצר פנדל השבוע,
נראה פריץ'.
אז הוא שם את דחיה והרכב את עצמו בספסל השבוע.
טוב, עם זה חברים, תודה רבה למאזין שנשאר, תודה לך עמית לוינטל, תודה לך אדם רוזנטל, שיהיה לכם שבוע מוצלח, וסוף שבוע מוצלח, להרבה תגורגל, מקרוגל, יאללה ביי.